עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1-2
בוקר טוב, בוקר אור, בוקר לך, בשנת הרלך, מה נשמע, מה העניינים, מה קורה, מה הולך. כן, בבקשה. בעמדת השידור שלנו בעוד השרון נמצא בן כספית. בן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, ינון.
כן, ובכן, הכותרות שלך הבוקר.
ראש השבק סתם בן אדם, ובנט ושר מתאבדים שיעים. בחזרה אליך לאולפן.
כן, אוקיי, יפה, מה נשמע?
מישהו צריך להגיד למאי גולן שפה זה לא שיעים, אגב,
פה זה סונים.
אז בוא תראה, אתה יודע מה, כדי להיכנס לאווירה ולא לא לבייש את אתמול, בוא נשמע את הדובשנית הזו.
מה שהכי מסוכן במנהיגי ציבור זה אנשים שאין להם לאן לחזור. ולנפתלי בנט וגדעון סער אין לאן לחזור. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אני משווה אותם היום למחבלים מתאבדים.
להבדיל בשבת ראש השבק,
ראש השבק יכול להמשיך לומר כשנוח לו, אבל שנייה, תכף נגע בזה. אני משווה אותם,
אתה צריך לעשות לו סיכון ממוקד, מחבלים מתאבד?
אני משווה אותם לכך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מכיוון שהם כמו מחבלים שלא מאמינים יותר בכלום, יוצאים לאותה משימת התאבדות, וגם אם הם יודעים שיש להם גזר דין מוות, זה לא מעניין אותם, כי הם שיעים.
הם שיעים. מה אני אגיד לך?
אתה צודק, זה לא שיעים, המתחבלים המתאבדים שהיו פה לא היו שיעים. ולכן אני מתקומם נגד הדברים האלה, לא מדובר בשיעים. לכן אני מתקומם נגד זה, אתה מבין? זה מה שמפריע לי.
יש מצב, היא גם חשופה לתביעת דיבה של השיעים.
יש לו לדבר פיגוע התאבדות.
מה אני אגיד לך, תשמע, אני זוכר, אני מספיק זקן לזכור ימים שבהם מפלגה שהפסידה והמועמד שהפסיד, היו לוחצים יד, הם מברכים את אלה שהקימו ממשלה.
זה יקרה, מה זאת אומרת?
קובעים פגישות...
יבואו, יחצו יד, ילכו.
קובעים פגישות...
חכה, עוד לא קמה הממשלה, אבל בן.
אתה יודע למה היא לא קמה?
למה?
כי האדם, אחד האנשים המסוכנים... ואם כי הם מוכשרים...
מחבל מתאבד, היית מגדיר אותו?
לא, לא, לא. אני לא... מאי גולן, כן. יריב לוין.
לא, צריך אגב להגיד להגנתה שהיא אמרה עם אלף אלפי הבדלות, כן?
ממש כן, זה כמו עם הרבנים.
כלומר, הביאה דימוי של בן אדם שהוא מתאבד כאילו שאין לו מה להפסיד. בוא, חגגנו על... לא רוצה להגיד על מה, אבל כאילו חגגנו, בוא נמשיך, נתקדם. שלום, בוקר טוב.
אני קצת פחות חגגתי, לא יודע אם זה
בשביל חגיגה. חגגת, חגגת, פתחת עם זה.
לא, אני לא חגגתי, אני מסתכל על השלולית הזו, על מה שרובץ בתוכה. בא לי, אני לא יודע במה לה, כאילו, בוא, אנחנו זוכרים...
איך מקדם אותנו האירוע של מאי גולן, אבל כאילו, לאן אנחנו מתקדמים מפה? איך האירוע הזה...
הוא לא מקדם אותנו.
זה מה שאני שואל.
לא מדובר בקדמה. ממש ממש לא.
כן, אז זהו, זאת הנקודה.
האם אתה רוצה איך לקדם אותנו, אז תעלה ברשתות. לא הורדתי את זה, כי זה ארוך. את הקטע שבו בישיבת עשייה אתמול של הליכוד, הגאונים לא קלטו שהמיקרופונים פועלים, והייתה שם, זה היה שם סמול טוק שהשיא שלו היה שיריב לוין מקונן שאין להם פנסיה תקציבית, ולאלה יש, ולהם יש הבואה, ולי יש זה. אוי אלוהים, אלוהים, הקמנו מדינה
אוי,
יהודית.
אוי, אנשים דואגים לפנסיות התקציביות שלהם, מה ישמע?
לא, בוטלה, לא. הפנסיה התקציבית בוטלה.
נכון.
אז תשלימו עם זה.
נו, בסדר. לא, רק בליכוד חושבים על הפנסיה שלהם. רק בליכוד. אני בטוח שבגוש השינוי והשיקוי, הם לא חושבים על הפנסיות שלהם, כי הם עושים הכל לשם שבאים. אצלהם הכל זה אמונה. איך בנט אמר, אני לא נעים לי אם מישהו מרגיש, אם מישהו מרגיש שהוא רומה. לא, אנשים לא מרגישים שהם רומו, אתה רימית אותם, אנשים רומו. זה לא אם את מרגישה שהקטי אותך, כן? זה לא מי שאם אתה מרגיש שנפגעת, אז סליחה, זה לא אם אתה, אין פה עניין של תחושה. הייתה פה רמאות, אתה רימית, כן? ואנשים רומו. בוא נתקדם.
בנט, אל תשים לב לדברים האלה. לא מדובר במצביעים שלך, מדובר בקאט שנמצאת תחת כישוף. לחברי הקאט הזו, שאני לא מחליט, אינון זה תינוק שנשבע, אני לא כועסים עליו.
נשבר.
נשבר. לחברי הקאט הזו לא הייתה שום בעיה לדחוק ולצהול כשבני גנץ הפר בצורה הרבה יותר בוטה, כי לא היו לו הבטחות אחרות. הייתה לו רק הבטחה להחליף את נתניהו, ואותה הוא הפר, ואתה התייצבת מול צומת החלטות מאוד מאוד דרמטי. היית יכול להפר את שתי ההבטחות שלך, להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות.
כמה הבטחות היו סך הכל?
אני אשמור אותך במתח. היית יכול להפר את שתי ההבטחות הגדולות שלך, להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות, ולהצמד לחרמות, והחלטת לעשות מעשה ששנינו יודעים שהוא לטובת המדינה, וכשהדבר הזה המכונה מאי גולן אומר אין לך לאן לחזור, תזכור שכנראה, אם לא תהיה תקלה, ואם נתניהו לא ייצר פה איזה מלחמה או איזה מאומה, המקום שתוכל לחזור אליו כל יום זה לשכת ראש הממשלה. לשם כך התכנסנו.
כן, אבל בן, זה לא, אתה יודע, גם שרון היה על הגל, גם ברק היה על הגל, גם אולמרט היה על הגל, ואתם מחיתם לו כפיים, מחיתם להם כפיים.
מה זה על הגל?
על הגל, כאילו חגגתם ועשיתם כותרות בכחול בעיתונים, ושלום, ושינוי, ואחווה, ורעות, ואנחנו ראינו איפה כל אלה גמרו. הוא מתוסכל במגדל שלו, אוכל את הלב כל היום, מקנה בנתניהו, כל היום מתוסכל, כל היום נותן כסף לקריים מיניסטר, וכל מיני דגלים שחורים. הוא בכלל, אחרי שהיה בכלא, לא עשה חשבון נפש, ממורמר מפה הדודה החדשה. שרון בכלל, אתה יודע מה, אתה יודע, הרב עובדיה אמר יקבל בנה אחת ייפול ולא יקום, וזה היה כמו נביא, זה מה שקרה, וכאילו ראינו. אז בוא, אתה יודע,
תגיד, אנחנו עכשיו בסיור היסטוריה, מה? לא הבנתי.
לא,
מה,
אז אתה, עכשיו אתה חוגג, אתה תחזור ללשכת ראש לא... הממשלה, תחגגו, תחגגו, יקרי, בבקשה,
אני לא
תקימו
חוגג,
תחגגו,
אני לא
בוא
חוגג.
נראה מה יקרה.
אני עונה למבוע הזה של השנאה והטינופים שקוראים לו מאי גולן, כשמאיימת, מכנה שני חברי כנסת, ראש הממשלה לעתיד ושר המשפטים לעתיד, כמתאבדים שיעים. אני בטוח שהיא לא ידעה שפה יש רק סונים. אומרת שאין להם לאן לחזור.
לא מציינו את מאי גולן הזאת עכשיו?
אני מזכיר לה דבר פשוט. אנשים באים, הנה אני רואה איזה פרומו שלנו, אם בן כספית וינון מגל יסכימו על משהו היום, יצטרפו לשידור חי, תגשימו לי את הפוש.
כן, כבר הסכמנו שזה שסונים ולא שיעים.
בדיוק, הסכמנו. אז אני עונה לה, אנשים באים לפוליטיקה כדי להגשים חלום.
קיצור, אין לך מה להגיד, עברת למאי גולן. עכשיו אני יודע, כל פעם שאין לך מה להגיד אתה חוזר למאי גולן.
לא, מה אתה רוצה, פעם ראשונה שמזכיר אותה בתוכנית הזו. בסופו של דבר, יש לי עוד כמה דברים. אתה יודע מה, בוא נשמע. אתה רוצה שאפשר לעבור הלאה? בסופו של דבר, החלום הוא להגיע ללשכת ראש הממשלה, והוא הולך להגיע לשם.
בסדר, אבל אני מסביר לך, אנשים שהיו בלשכת ראש הממשלה, איך הם סיימו את החיים שלהם. היו בלשכת ראש הממשלה, אתה מבין שאולמרט לפחות התחיל עם 29 מנדטים, וסיים עם תמיכה של 3. בנט מתחיל עם 3, איך הוא יסיים? הוא יהיה חייב מנדטים לוועדת הבחירות המרכזית? מה? מה הוא יעשה כאילו?
תקשיב, א', מכיוון שאני הולך, עומד כנראה, זה עוד לא סופי להפסיד לך התערבות, זאת אומרת, לשאת נאום לטובתך, אם וכאשר תוקם הממשלה הזו, אני מוכן להתערב אותך שוב, שחצי שנה אחרי שהממשלה הזו תוקם, לבנט תהיה הרבה מאוד תמיכה בדעת הקהל.
אוקיי.
שתיים, תשמיעו לי רגע את נתניהו.
אני מוכן להתערב על זה אגב.
מופע, אז אנחנו עושה את זה. מופע האימים, יש עוד זמן. אחרי שהממשלה תקום, מופע האימים, השקרים, הטינופים והכזבים של, והלוואי תתבע אותי אדוני ראש הממשלה, כמעט כל מילה שאמרת אתמול בערוץ 20 היא שקר, אבל יש לנו רק דוגמית, אם אתם יכולים להשמיע לי בקטנה.
במשך קרוב לשנתיים הדגלים השחורים שמומנים על ידי כל ארגוני השמאל בארץ ובעולם לממשלות, אוקיי? הם קוראים לרצח פעם אחר פעם שלי ושל רעייתי ושל ילדיי.
תשמע, ממה שאני מבין הם הולכים לתבוע אותו. הדגלים השחורים לא קראו לרצח, לא שלו, לא של ילדיו, לא של רעייתו.
לא, היה שם את שדמי, שמה המזרק נזרוק עליך בקבוקי תברה.
שדמי הוא לא, שדמי הוא...
מה, הוא קריים מיניסטר?
שדמי הוא לא דגלים שחורים. אתה אמור לדעת, לא אתה, אני מקווה לנתניהו, על מי אתה מדבר ועל מה אתה מדבר. הוא נמצא במצב רוח.
לא, הוא דיבר על הקריים מיניסטר גם.
לא, הוא אמר, הדגלים השחורים כבר שנתיים קוראים לרצח שלי. הדגלים השחורים זה אנשים מצוינים, חלקם אפילו מאוד קרובים אליי, שעמדו על, על הצמתים ועל הדגלים ועל המחלפים במשך שנתיים, והניפו את דגלי ישראל במקסימום שלט לך. האיש אין לו שום בעיה להסביר שבין כראש ממשלה ושר, כשר משפטים, יפגעו בחיילי צהל, להסביר שמנסור אבס הולך לגנוב את כל הנגב. רגע, מתי הוא גנב את הנגב? 12 שנה אתה מאבד פה את הנגב.
כן, נתנו להם 3 יישובים עכשיו.
אתה רוצה שנדבר על כמה יישובים היו מקבלים כדי להמשיך את שלטון נתניהו?
לא, אני רוצה שפעם אתה לא תענה לי עם בי 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 בי, פעם אחת. פעם אחת, מה ביקשתי?
אחד, זה לא יקרה. שתיים, תשמע, המחולל של כל האירוע זה ביבי, למה? כי כשאתה צריך לקבל החלטה, השאלה היא מה האלטרנטיבה? המשך שלטון מטורלל של בן אדם שנלקח בשבי על ידי בני משפחתו ולקח את כולנו בשבי אחריו.
אבל שהרוב הגדול של המצביעים הצביעו בשבילו ורוצים אותו ראש ממשלה, ואחד עם 3 מנדטים אומר לו שחרר, יענו, הצטרף למשפחה, רק ששם אומרים לך, אז במקום להגיד לך, אמר שחרר, הבנו מהחברים החדשים של בנט, בבקשה, תהנה, יאהבו אותך שם, הסכינים בגב שהם יתקעו, או השמאל יתקעו לב בנט, זה יותר מהר ממה שהוא מדמיין לעצמו. יותר מהר ממה שהוא מדמיין לעצמו.
להלן התיקונים. רוב העם, לא רוב העם, אין לו 4 פעמים רצופות 61 חברי כנסת.
למה הוא הקים ממשלה עם גנץ? למה הוא עשה ממשלה?
נכון, ומיד רימה וכיזה וזרק אותו.
אבל אתה אמרת 4 פעמים, זה לא נכון, בן. זה לא יפה לשקר. ראש הממשלה, עד כאן. לא יפה, לא יפה, ראש הממשלה, זה לא יפה לשקר.
אז הנה אני רוצה לשקר שוב. 4 פעמים רצופות הוא לא הגיע ל-61. בפעם הרביעית הוא דחק בגנץ לבגוד בבוחריו, אני לא אוהב את השורש הזה, וגנץ עשה את זה, ומיד אחרי זה...
אז גנץ בגד בבוחריו? גנץ בגד בבוחריו?
גנץ הפר את הבטחת הבחירות המרכזית, שזה אז לא הפריע לכם. הקדושים המעונים...
אבל בנט לא הפר את הבטחת הבחירות המרכזית?
הוא הפר את אחת מהבטחות הבחירות שלו. זאת אומרת...
המרכזיות או הליבתיות או הלא ליבתיות?
לדעתי... הרבה פחות ליבתיות מאשר הבטחה של מה, לעשות משהו. כל הסיפור הזה של חרמות, מי לא יישב עם מי, זה מטומטם לגמרי. וכשאתה לא מצליח 4 פעמים...
זאת אומרת, מה שהוא חתם זה לא ליבתי.
כשאתה לא מצליח 4 פעמים להקים ממשלה, ויש נגדך משפט, אתה צריך ליישם רבע ממה שאמרת לאחרים.
איך יהיה?
אתה צריך ליישם, אתה ראש ממשלה ששקוע בחקירות עד צבא, לא יכול לקבל. היושרה
שלכם זה משהו.
ואתה צריך לתת למישהו אחר. הרי אם הוא היה, הוא מציע רוטציה לכל אחד עם 6 דאטים, במקום להגיד, בוא, עכשיו, אתמול הוא התחיל מלמל את זה.
אני רוצה להסביר לך בוא, משהו.
בואו, תחליפו אותי בליכוד ונשארו ממשלת ימין על מלא. אני צריך למכור את הנגב.
בן השם, נכון? בן כספית.
רק אני.
בן, כן. כן. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. נתניהו, נכון, הוא שיקר, אבל הוא שיקר ליריבים שלו, בשביל הבוחרים שלו, בשביל לקדם את האידיאולוגיה של הבוחרים שלו. בנט שיקר לבוחרים שלו כדי לקדם את האידיאולוגיה של היריבים שלו. אתה מבין? לכן לזה יש תקומה ולזה אין תקומה. תודה.
זה כל כך פתטי להלבין את השקרים של נתניהו, להגיד, הרי יצא לך פה כבר כמה פעמים גם להגיד, אנחנו נשקול ואנחנו נדון בחוברת, בסוף מה שנתניהו יעשה אנחנו נגיד, יגיד אנחנו נעשה.
מה שביבי אומר.
תקשיב, נתניהו שיקר לבייס שלו 200 מיליון פעם, בכמעט בכל פעם, היה אומר, אני מקים ממשלת ימין, הקים ממשלת שמאל. אני לא אתן לציפי לבני לגעת,
הוא אף פעם לא
הקים
ממשלת שמאל.
יש לי רשימה,
השמאל בממשלתו תמיד היה מיעוט.
לפני בחירות 13, ציפי לבני לא תקבל נגישות למסע ומתן, אחרי בחירות 13, היא קיבלה את יושבת ראש המסע ומתן, והיא ניהלה אותו אצל מול ג'ון קרי, שקיבל
אז אפילו... איך הבייס שלו תומך בו, והבייס של בנט לא תומך בו?
אני לא אחראי, קודם כל אני לא אחראי לבייס.
אבל אלה העובדות, בן, אתה מעוות את המציאות, כמו שאתה עושה עם ההבטחות של בנט, שאתה מעוות את המציאות, וכמו שאתה אומר שגנץ, פעם אחת אתה אומר, הוא שמאל, הוא מרכז ימין, בשביל להראות שהממשלה הזאת היא לא שמאל, ואחרי זה אתה אומר שיש לביבי שמאל, כי הנה הוא יושב עם גנץ, זה ממשלה פריטטית ימין ושמאל, אז אתה מוכיח כאילו זה ממשלת שמאל. אז פעם אחת גנץ הוא שמאל, פעם אחת הוא מרכז ימין, כן? זה כל פעם בפוזיציה טוב. שלך, אתה עושה את הצ'רקסייה הכפולה, דבקה מחולל פה ריקודי עם, הכל בשביל הפוזיציות, ופה זה שלוש הבטחות, ופה זה שתי הבטחות, ופה זה ריקוד על המציאות. בוא, תתעורר, יש מראות בזה, תסתכל במראה, תגיד לי מה אתה רואה, ונמשיך הלאה.
אני רואה קאט. שנמצאת תחת כישוף. אני אקריא לך עכשיו את הציוצים שלכם בתקופת ההכשרה של מנסור אבאס, כן? של בעיקר ריקלין, אבל גם אתה לא תמנת את מקלדתך בצלחת. תחת כישוף. ברגע אחד ממצאו ציוני בתנועה האסלאמית, וברגע השני הם פתאום מחרנו את הנגב. עכשיו, אתה ביקשת אז תקבל. השקרן הגדול ביותר בטבל מבחינת פוליטיקאים זה נתניהו, והנה הדברים שהוא לא קיים. הבטיח שלום בטוח, מסר את חברון, חתם על הסכם וואי, הצביע בכנסת בממשלה בעד ההתנתקות, הבטיח שלבני לא תמלא תפקיד מדיני בממשלתו, ונתן לה לנהל מסע ומתן על מסירת היוש, הקפיא בנייה בירושלים והיוש בניגוד להבטחתו, הבטיח למוטט את שלטון חמאס, שחרר 1,000 מחבלים לחמאס בעסקת שליט, העביר מיליוני דולרים לחמאס כל חודש, הבטיח לשמור על בית המשפט העליון, ואת זה הוא קיים בניגוד לבייס שלו, הפקיר את העליון לציפי לבני, הבטיח פסקת התגברות, לא קיים, הפקיר את העליון לאבי ניסנקורן. בתקופתו מני מזוז מונה לעליון, שי ניצן לפרקליט המדינה, הוא מינה אותו, מינה את דינה זילבר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מנה 9 שנים את העברת חוק הלאום, הבטיח ב-13 שבנט יכהן בממשלתו, הבטיח ב-13 שבנט יכהן בממשלתו והעדיף את לבני ולפיד, הבטיח ב-15 שבנט יכהן בממשלתו והעדיף את הרצוג ולבני, הבטיח ב-19 שבנט יכהן בממשלתו והעדיף את גנץ וניסנקורן, מנה העברת שליטה בקורונה לצה"ל כי בנט שר הביטחון, הוביל ל-6,000 מתים, לא רוצה לטפל במנהרות.
אז זה לא הפרת הבטחה, אבל לא רק
קשר. בנט
בקורונה? בנט כתב ספר בקורונה.
תן לי לסיים את זה, תרשום את ההערות, תגיד בסוף, לא רוצה לטפל במנהרות בעוטף עזה, אבל בנט התעקש, הוריד את המגנומטרים בעיר העתיקה, מנע עליית יהודים להר הבית, הבטיח לספח את בקעת הירדן, מיד אחרי הבחירות ולא קיים, תעלה את אריה אלדד, הוא יסביר לך את זה. הבטיח לפנות את חאן אל-אחמר, אז הבטיח, הבקיר את הנגב לבדואים, הבקיר את דרום תל אביב וחתם על הסכם להשארת מסתננים בישראל, הבטיח שינוי שיטת ממשל, הבטיח כלכלת שוק והבקיר את האוצר לכחלון, הבקיר את האוצר לישראל כץ, הבטיח רוטציה עם גנץ והבטיח לקיים ולא קיים, מנע העברת תקציב מדינה חיוני מעין כמוהו, הקפיא את חוק קמיניץ, הבטיח לרעם את הנגב ועל בנת בנייה, וזו רשימה חלקית. העיקר, בנט אמר שהוא לא יישב עם מאן דהוא.
אתה בן אדם אובססיבי, אתה חושב?
לא, נקראת רשימה כתובה, זה לא נכנתי אותה. אגב, יש עוד הרבה.
אוקיי. אבל יש לנו מלא שזה לא הפרת הבטחות, זה סתם כאילו רשימה של השמאל על נתניהו, כאילו, להראות כל מיני דברים.
כן. לא, זה לא הפרת הבטחות.
תגיד, למה אתה לא...
ב-13, כל הקטע הזה של הממשלת ימין, האיש מעולם לא הקים ממשלת ימין, על מה אתם מדברים? איפה הגעתם בכלל? מאיזה מחילה צצתם?
למה? אבל תמיד השמאל או המרכז שהיו נכנסים לממשלה שלו, זה היה מיעוט. זה בדיוק ההבדל, שבנט הקים פה ממשלה, ממשלת שמאל, ונתניהו תמיד היה מקים ממשלות ימין, נכון? הוא הכניס, תמיד הימין היה הרוב.
ינון, זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון.
עכשיו לנתניהו יש 30 מנדטים. 30 מנדטים. לחרדים יש עוד כמה? איזה 16-15 מנדטים. לציונות הדתית יש עוד 7. זה הרוב. זה הרוב, אתה לא מבין, זה הגוש האמוני, על זה אנחנו מדברים. בנט, כן, בגד בבוחריו, הבטיח להם שהוא יעשה רק ימין, הצביעו לו על ההבטחות האלה, רק ימין, רק ימין, שיקר אותם, לקח את המנדטים, והעביר אותם לשמאל, וזה לא יחופר, וזה לא יסולח, ועל זה אנחנו לא נשכח, ואת זה אנחנו נזכור תמיד, ולכן עתידו מאחוריו, הוא עכשיו יהיה ראש ממשלה, אבל הוא לא ייהנה, והוא לא יסופק, והוא יהיה ממורמר, והוא ייפול, ואתה תראה מה יהיה מהממשלה הזאת, זה מה שאנחנו מאמינים, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי זה מה שאנחנו רוצים, והקדוש ברוך הוא עושה מה שאנחנו רוצים, אתה מבין?
ברור, ראינו את זה גם בארבעת מערכות הבחירות האחרונות, וגם בבחירות של דונלד בן פרד, וגם בהתנתקות היו לא תהיה, ובעוד 1,001 מקומות. טוב, אתם מאמינים, זכותכם להאמין, לצערי הרב, מה שאמרת אינו נכון, את יודעת, בנט ושקד התנגדו אפילו לשי ניצן, הוא שיקר לבייס שלו עם הריבונות.
מה עם שקד אגב, נהל מה קצת?
בקיצור, אתם יכולים להמשיך לאיים, ואתם יכולים להמשיך...
מי איים?
לא, אין לאן לחזור, לא נשכח ולא
אין
נסלח.
אין לאן לחזור.
אין מה לעשות,
לא נשכח ולא נסלח.
אין לנתניהו רוב, ואין לו ממשלת ימין, ואם הוא היה אוהב את המדינה, ואני מודה שאני אובססיבי, אני אובססיבי למדינה שלי. אם הוא היה אוהב אותה, הוא מזמן היה נותן למישהו אחר בליכוד, ואפילו את המעט שמאל שיש בממשלה הזו היינו יכולים לחסוך. הממשלה הזו היא לא ממשלת שמאל, היא ממשלה שיש בה 20 מנדטים של ימין, 13 של שמאל,
איזה 20 מנדטים של ימין? ליברמן זה ימין שרוצה מדינה פלסטינית על כביש 6,
ליברמן לא רוצה
לחוק הלאום,
אין כרגע שום מדינה פלסטינית על כביש 6.
זה מה שהאידיאולוגיה שלו, אבל שרוצה להעביר שכונות בירושלים,
הייתה להצביע מימין לנתניהו בכל ההצבעות של נתניהו.
לא, בסדר,
זה לא בסדר, זה עובדות.
רוצה מדינה פלסטינית על כביש 6, זה מה שהוא רוצה. זה מה שליברמן רוצה.
החרדים שבדרך כלל הם נצמדים לא לאידיאולוגיה אלא לכסף. בוא נשמע רגע,
קצת אנטישמי יצא לך.
לצערי הרב, טוב, אני אנטישמי, אני לא אוהב יהודים. לצערי הרב, הסיפור שמצמיד את החרדים לנתניהו הוא לא אידיאולוגיה.
באמת?
כן, אבל בוא נשמע רגע מה כן משותף לחבורה הזו. אפרופו אחד בשם בבצ'יק, יש לכם את זה?
איפה בבצ'יק? הוא פה? בבצ'יק, אתה עוזר מצוין לשר בריאות מצוין.
אז אנחנו עוד לא אמרנו מילה על הפרשת שחיתות הזו, שאיכשהו תמיד הדברים מסתדרים והולכים דווקא לצד שלך. עוד לא יבש הדיו על ההמלצה להגיש כתב אישום נגד ליצמן. עכשיו מתברר שגם הבבצ'יק הזה זה שר השיקון בפועל, ולפניו שר הבריאות בפועל. יד ימינו והאיש הקובע, וזה שמינה את כל הבכירים, וזה שהכל...
No.
בסוף בסוף, מה שאחד הדברים שחוץ מהלבנת הערבים, הנה מישהו פה שולח לי כותרת, ריקלין תוקף את נתניהו, הוא בונה אופציה ללכת עם הערבים, זה קו אדום. מי שהנחיל פה תרבות, שמע, השחיתות זה עוד דקה, הופך להיות כבר תנאי קבלה. אתה
רגע,
קולט מה קורה פה?
רגע, אבל אתה מבין שהוא רק חשוד, אתה כבר הרשעת אותו.
אני מבין שהוא רק חשוד, אני מבין בזה, כן? ועדיין, יש חקירה גדולה, יש מעצרים.
תגיד לי, ליברמן לא מפריע לך, אבל... המושחת ליברמן לא מפריע לך שהוא שר האוצר?
הוא רק חשוד, אבל מצד שני, ליצמן כבר תחת המלצה לכתב אישום.
ליברמן, גם בוועדת הכספים, זה נראה לך סביר שליברמן שר האוצר, שבחשבונות בנק של הבת שלו היו 7 מיליון שקלים? נראה לך סביר?
שאלת אותי את זה כבר 30 פעם. מאזינים יקרים, אני מתנצב, אני צריך לענות, כי כל יום זה יום חדש. אני, כמו שאני מסביר לך הרבה פעמים, מאמין גדול כי אין ברירה אחרת בכללי המשחק. כשבגץ קובע שנתניהו יכול לחיין 11-0, אני אומר, לא החלטה טובה, מקבל אותה. כשהיועץ המשפטי מחליט לא לחקור את נתניהו פרשת הצוללות, אני אומר, לא החלטה טובה,
שמעת את אביה אלף פעם שמדברת על ליברמן?
לא רק שמעתי, גם קראתי את הספר, אבל, יש לי אפילו אותו בבית, אבל, לא את כל ההחלטות אני אוהב, חלק מהן אני מאוד מבקר, אבל בסופו של דבר, אלה כללי המשחק ואלה כלי העבודה. נגד ליברמן התקיימו חקירות 15 שנה. בסוף רובן נסגרו, כתב אישום אחד הוגש, הוא זוכה ותואר לחלוטין, ולכן הוא יכול להיות כל דבר, כמו שאריה דרי, שהיה שר פנים והורשד בשוחד, חזר למקום הפשע.
רשמנו את ההגנה שלך על המינוי הזה.
זה לא הגנה, זה עובדות.
בסדר. אגב, תגיד, למה אתה לא מדבר איתי על הציוץ שלי על גדעון סער, על השרצים, שהוא אכל במסעדה עם שרצים וכל הדבר הזה?
הימין? את הימין, אני קורא בדיוק וואטסאפ על ימין. את האמת כי שכחתי, אבל רציתי לדבר איתך.
דבר איתי על זה, תזדעזע. תגיד, כמה זה נורא.
נורא מה?
הציוץ.
תשמע, קודם כל...
הייתי בטוח שתעלה את זה, כאילו. בכל זאת, אתה יודע.
אתה היית בטוח גם שדונלד בן פרד...
נכנסים לאנשים לצלחת וכל הדבר הזה.
אגב, דונלד בן פרד בטוח שהוא חוזר תוך כמה חודשים לבית
הלבן. הוא הגיב לי בטוויטר?
לדעתי...
הגבת לי
בטוו מאיפה אני זוכר מה הגבתי? תשמע, אני קודם כל התרגלתי לציוצים שלך, הוא אחד הירודים, חלק מהפעמים הם מאוד מצחיקים, הציוץ הזה היה ירוד מאוד.
למה?
כי גדעון סער, למגינת ליבי, התחיל מזמן לשמור שבת ולאכול כשר, הוא מקפיד על זה מאוד. והוא הלך מכיוון שגדעון סער מבלה באקו, יש לו שם, אני לא יודע אם זה בסחירות או שלא איזה דירה, והוא כאילו נחשב לחצי פטרון שלו. שלה. אז אני לא בדקתי את זה בטאבו.
תבדוק את זה בבקשה בטאבו, בסדר?
אין לי כלים, אתה יכול להשתמש בשירותיה, אתם עדיין בשלטון, יש לכם בטח נגישות.
אוקיי.
והוא הלך לאורי ירמיאס, נדמה לי זה השם שלו, שבו, ששרפו לו גם את אורי בורי, את המסעדה וגם את המלון, והלך והצטלם איתו ועודד אותו לפתוח מדש את העסקים, ואתה מצייץ מסעדה של שרצים. לא הבנתי מה אתה מנסה להוכיח.
עם שרצים, לא של שרצים.
עם שרצים.
הוא לא שאורי הוא שרץ. הוא מוכר שרצים.
מה גם שבסופו של יום אתה הרי יודע שנתניהו אחד מזוללי השרצים הדגולים ביותר, ואת זה אני אומר אפילו מידיעה אישית, כי גם איתי הוא אחד שרצים.
אוקיי, אז איפה הבעיה? לא הבנתי. איפה הבעיה בציוץ? למה אתה מעלה את זה עכשיו? למה החלטת להעלות את זה הבוקר?
רגע, שנייה רגע. סער ורביה, מה נתתם לו? מלי ורביה, מה נתתם לו בבוקר? את איזה צבע של גלולה? מה תגיד? את הוורוד. נו, אני אמרתי לכם ביום... נו, ביום שני את הכחול.
מה הבעיה בציוץ, תסביר לי?
אתה העלית את הציוץ, מה אתה רוצה?
למה אתה מעלה את הנושא הזה? תגיד לי, אתה לא נכנס כל שעתיים לצלחת של ביבי? חוצפנים. חוצפנים. כל שעתיים אתם אומרים שביבי פעם אמר שהוא אוכל כשר, שאתם נכנסים לו לצלחת ואומרים שהוא אוכל שרצים, אז עכשיו יש לכם בעיה עם הציוץ הזה שצייצתי על גדעון, שטוען שהוא אוכל כשר והולך למסעדה עם שרצים? כן? תודה.
היכולת שלך לייצר אייטמים, א', לא העליתי את הציוץ, ב', אני אגיד לך מה ההבדל בין גדעון לבין ביבי. נתניהו, כל משפט, מה אתה רוצה אותו דבר? מה אני צייצתי עכשיו, אכפתי לי? אגב, אני בעד שכל ראש ממשלה יאכל מה שהוא רוצה. אני נתתי לשרון הרבה מאוד כבוד, כי הוא לא השים עצמו, גם כשהוא הלך לחרדים, הוא לא השים עצמו כאחד משלם. נתניהו, שהוא גובל מאוד באתאיזם, אבא שלו היה אתאיסט, הוא מאמין בערך כמוני, הוא אוכל שרצים מדופלם, ומבין בכל הפולחן היהודי בערך כמוני, בונה את כל הקריירה שלו על, 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 על הצד האמוני, על אנשים כמוך ויותר,
באמת, נו
על
באמת.
חרדים, ולכן
גדעון אומר רואה... שהוא שומר שבת וקשרות.
לכן כשאני
עד
רואה...
אדרבה ואדרבה.
גדעון לא אומר,
ביבי לא אומר שהוא שומר. שומר שבת וקשרות.
כן, אבל אני, אתה יודע, לפעמים קצת מציקה לי הצביעות הזו. לעומת זאת, גדעון, הוא שומר, אגב, כשהוא ישב אצלנו באולפן לפני הבחירות, אתה אמרת לו, חזרת בתשובה, אתה זוכר את הקטע הזה?
כן.
הוא אמר לך, לא חזרתי בתשובה.
נכון.
וזה מדויק.
בסדר. תשמע, כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
הוא החליט לעשות שני דברים.
אתם נכנסים כל היום לצלחת של ביבי, אז אל תבואו, אז אל תבואו אחרי זה. עכשיו אומרים לי שגם הגבת לי בטוויטר, אל תבואו אחרי זה ותגידו איך אתה נכנס לצלחת של גדעון סער.
לא, אבל אתה נכנס לצלחת של גדעון סער בצורה מאוד לא עניינית, כי גדעון סער לא אוכל שרצים.
כן, אבל הוא יושב במסעדה לא קשירה.
הוא לא יושב, הוא בא לעודד את אורי בורי.
בסדר.
ויכול מאוד להיות, אני מניח שהוא הזמין שם בורי.
בסדר.
והכל בסדר.
טוב.
הוא לא מנסה לשחק משהו שהוא לא.
תודה, את שלי אמרתי, הציוות שלכם הוכחה באיזה אמפירי.
איזה ציוץ? מה הציוות?
לא ציוט, הצביעות. הצביעות שלכם הוכחה. טוב, בוא נשאיר זמן ליואב קיש אחרי החדשות. ישראל, הכותרת וואלה, ישראל שינתה מדיניות, חמאס פנה לסחטנות רגשית מאחורי הקלטת השבוע הישראלי. סתם איזה מניפולציה של חמאס, מפגרים אלה. עזוב אותך. חבר הכנסת יואב קיש, ליכוד, שלום, בוקר טוב.
כן, שלום, בוקר טוב. עדיין סגן שר הבריאות, עד ההצבעה.
וואלה.
מה עם הפנסיה התקציבית שלכם? שמעתי אתמול בישיבת סיעה שזה מאוד מטריד.
אני לא מוטרד מהנושא הזה.
יש לך מהצבא בטח.
נכון.
גם אין לי מהצבא, אבל זה לא מה שמסיק
אותי. ואם הייתה לך מהצבא, אז הרווחת אותה ביושר.
אין לי מצבה, אבל זה, האמת, זה לא הנושא שמטריד אותי בימים אלה.
מה מטריד?
אני ביקשתי שדיבר איתי אינון אם אני רוצה לעלות להתדיין. אני, נושא אחד שלי החשוב לדבר עליו, וזה האמת של מה היה של המגעים של הליכוד עם מנסור עבאס. כמי שהיה מעורב בכל השיחות ובכל המגעים, חשוב לי את הדבר הזה לפחות להסביר, כי לצערי היו הרבה שקרים סביב העניין הזה, ואני... אומר, ואני לא יודע, לי יש גישה אולי קצת מוזרה. כל מה שאני אומר, אני מאמין בו, זו האמת, וזה לפי מיטב ידיעתי, ואני לא עושה ספינים ואני לא משקר, ואני מוכן גם, מה שנקרא, בהוכחות לדבר, ולא רק בסתם אמירות. וחשוב לי להעביר את הסיטואציה. תראו, כשמנסור עבאס בא ואמר, אני רוצה לטפל אך ורק בנושאים האזרחיים, ואני שם בצד בנושאים הלאומיים, אמרתי, אני, היה לי חשוב לשבת איתו ולהבין במה מדובר. וישבתי עם מנסור, ובהמשך אני גם הובלתי את השיחות המשותפות עם ראש הממשלה, והפגישות עם ראש הממשלה, הייתי בכולן. ויש הבדל בין התפיסה שלי למנסור אבס לבין התפיסה של סמוטריץ'. אני אומר בצורה חיבורה, אני לא קורא ולא חושב שמנסור אבס הוא תומך טרור, ובעיניי לא נכון לומר את זה, מה שאולי שמעתי אחרים שאומרים את זה. אני חושב שאפשר לעשות איתו שיתוף פעולה אזרחי לטיפול בבעיות של המגזר הערבי, ואולי גם לאור הפרעות של המגזר הערבי לעשות איחוי של הקראים.
אז רגע, אז מה לא בסדר? על מה הטענה?
אז אני ממשיך. אני כן מסכים עם בצלאל סמוטריץ', ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, שגם הליכוד היה שם לכל אורך הדרך, שממשלה ציונית לא ניתן להקים שאתה מסתמך על קולות רעם. לא בתמיכה ולא באימנות. מה לעשות? הם לא ציונים.
אבל על זה דובר.
לא, אז זה מה שחשוב לי להגיד. בואו נעשה רגע הפרדה. דובר, אמרת, ובין מסע ומתן. בשיחות, אני יודע שהיה ניסיון של, לא שלי דרך אגב, של כל מיני אנשים, לנסות לגשר על הפערים בין מנסור לבצלאל. הדברים האלה מעולם לא צלחו. כשאנחנו ישבנו וכשאנחנו...
ואם היו צולחים, יואב, אתה יודע...
אז אם היו, אני לא יודע.
אתה הרי יודע שאם נתניהו יכול היה להקים את הממשלה, אז הוא היה מקים אותה. זה הסיפור כולו, אתה יודע את זה.
אז בוא נגיד לך גם על זה. אם היו צולחים, נניח, בסופו של דבר היינו מגיעים לרגע אמת ויושבים מסמכים אחד מול השני על הדבר הזה, וזה לא קרה. בסדר? עובדתית זה לא קרה, ואותי מאוד הרגיז רביב דרוקר הבוקר, הוא אומר שאני משקר, אני אומר לך, הוא משקר. אין מסמך אחד שמדבר על סיכום פעולה קואליציוני בין מנסור אבס לליכוד, כי זה לא קרה מעולם.
אתה יודע למה?
לא, רגע, אבל אני רוצה להגיד מה כן.
אבל לא, אתה חייב לתת לנו גם לשאול.
אני אתן לך, אבל תן לי עוד דקה, אני מסיים את דבריי.
כן.
בתאריך 24/4, שאנחנו היינו עם המנדט, אנחנו הגשנו מסמך אחד, דרך אגב, זה המסמך היחידי שיש למנסור אבס, שמרכז את התנאים לטובת העברת החוק לבחירה ישירה. שיתוף פעולה פרלמנטרי שאנחנו האמנו שנתניהו, העם רוצה את נתניהו ונתניהו ינצח, ורצינו תמיכת רם כדי להעביר את החוק הזה בכנסת. אני עכשיו, אתה אומר, אומר רביב דרוקר, אני משקר, אני אומר, הוא משקר. בבקשה, כל מסמך, רגע, הנה, אני בזה מסיים. שנה יציגו, אני אומר, הוא, מנסור אבס, כולם, תציגו מסמך אחר. לא היה ולא נקרא.
יואב, אני אגיד לך, כמי שמלווה ועוקב אחרי נתניהו איזה 20 שנה לפניך, כשאתה עסקת בביטחון ישראל וכאלה, זה מאפיין אותו מאוד. הוא לא משאיר מסמכים. כשהוא מדבר עם קרי ועם אינדיק על ויתור על הריבונות הישראלית בבקעת הירדן, הוא לא משאיר מסמכים. הוא תמיד שומר על הבאפר זון. מה דרוקר אומר היום? הוא באמת כתב, קראתי את המאמר ואני מסכים איתו לגמרי. הנה, הוא אפילו כותב שאתה היום בא ומכחיש מה שכל ילד יודע, ואני רוצה לגלות לך עוד משהו. חלק מהשיחות שהתקיימו הטלפוניות מוקלטות. אם תעצבנו את רעם יותר מדי, יכול להיות שזה יצא. הוא אומר, התקשרתי לקיש, והוא הסביר שהוא צורף למסע ומתן רק כדי שנסה לגייס תמיכה של אבס בחוק הבחירה הישירה, ולפיכך אין לו מושג מה קרה בחזית שקשורה לצירוף לקואליציה. אני אומר לך, בשורה התחתונה, רגע, שנייה, אני מסיים, כדי שלא נרד עכשיו יותר מדי לרזולוציות שימיסו אותנו על המאזינים, שנינו, לא שנינו, שלושתנו על הקו יודעים שאם זה היה מסתייע, זה היה קורה, זה היה בלי מסמך ועם מסמך. ואני לא קורא לך שקרן בשום אופן.
קודם כל, אני מוכן, אני הייתי בכל השיחות, אני מוכן שיעלו את כל ההקלטות שהם רוצים. אני דרך אגב, אין לי הקלטות.
אתה לא יודע אם היית בכל השיחות. אף אחד לא ידע שהיו שיחות עם נוני מוזס. נתניהו עובד כל הזמן, כפי שמחנכים בסיירת מטכ"ל, ב-70 צירים מקבילים. אתה לא יודע על מה הוא דיבר עם מי.
בן, אני שאלתי את נתניהו ואת האנשים האחרים, שזה היה מיקי זוהר ויריב לוין, שאלתי אותם אם היו שיחות שאני לא הייתי בתקופה שאני מדבר עליה, אז התשובה היא לא.
ואתה מוכן שהם יעלו את השיחות?
אני אומר לך יותר מזה, אני לא מקליט שיחות, אני אף פעם לא מקליט, אני חושב שזה לא מעשה ראוי, אבל אני מוכן, אני אומר לך עכשיו, כל מי שטוען...
אבל לא מדובר
שנייה בין תלו, שנייה. בסדר, נו, נו, תלו.
אנחנו נלחמים פה על האמת, בסדר? רוצים לראות מי משקר ומי לא.
אתה מוכן ש...
אני אומר לך ככה, קודם כל אני אגיד לך מה היו בשיחות, ואני אגיד לך גם בסוף שאני מוכן שכל מי שטוען שיש איזושהי הצעה, שיש בה איזשהו משהו, בוא תהיה בממשלה ואני אתן לך ככה, שיעלה שיחות, כי לא היו. השיחות היו ככה, ואני אגיד לך...
נתניהו לנפתלי בנט, כותרת, כנס לממשלה צרה בתמיכת המשותפת.
אני מדבר איתך על מנסור אבס, תן לי רגע, אני לא הייתי בשיחות בנתניהו לבנט,
ואני לא... אבל אתה רואה רזולוציה קטנה, ואתה חושב שזה
לא מדבר,
אבל הוא מדבר, ינון, כמה שהוא רוצה.
אבל זה מעניין לשמוע מה הוא אומר.
בסדר, אבל אני מקשיב. מקשיב, אז מדי פעם אני זורק משפט.
הוא מקשיב, אני מקשיב, הקשבתי גם לבן, ואני רוצה לענות לבן.
תענה.
אני עונה, הרזולוציה היא כזו, מה שהיה בשיחות, דרך אגב, היו שיחות גם ביום האחרון של המנדט של לפיד, היו שיחות שבהן השיחות מטרתן הייתה לעצור את החתימה של רם, כי אנחנו עדיין חושבים כמובן שזו ממשלה נוראית, וניסינו שגם רם לא יחתימו. עכשיו, מה אמרנו למנסור אבס בשיחות האלה, וזה היה כולל ראש הממשלה, אמרנו שלושה דברים. אמרנו למנסור אבס אחד, תשמע, מה שאתה מקבל מבנט זה על הנייר. כמו שהוא שיקר לבוחרים שלו, הוא גם ישקר לכם. שתיים, אנחנו מקימים ממשלת 61, ראש הממשלה, ומשוכנע בזה בוודאות. יש לנו את הממשלה הזו, כי רע מאוד חששו שהם הולכים לבחירות. והם מפחדים מהדבר הזה, ואנחנו אמרנו להם מהחשש הזה, אל תחששו, יש לנו ממשלת 61. מעולם לא נאמר להם, אנחנו צריכים את הקולות שלכם לממשלה. אני אומר, הייתי בכל השיחות, תביאו בבקשה הקלטות. הנה, מי שטוען אחרת, אני מאשר לכם, למרות שבעיניי לא תהיה הקלטות זה מגיל, תעשו את זה, אני מאשר.
יוב,
והדבר האחרון, רגע, שסביב זה גם חשוב לי לומר, אמרנו עוד דבר שהוא בעיניי מאוד משמעותי, אמרנו רק הימין יכול לשנות מציאות. השמאל, ובנט שהולך עם השמאל, לא מסוגל לעשות את זה, אנחנו מסוגלים.
יואב, אני אתעלם באלגנטיות על העובדה שנתניהו בכל פעם שהקים ממשלה, תמיד העדיף להביא מפלגות מרכז שמאל, ולהשאיר את בנט ודומיו, כולל בפעם האחרונה בחוץ, ולכן המשפט שאמרת רק הימין, הוא משפט שמופרך מעיקרו.
לא, אבל זה רוב ימני תמיד היה לו.
אני מזכיר לך...
לא, יש את המשפט, אני חושב שאפילו הוא נאמר, שרק הימין יכול לעשות שלום, והשמאל עושה מלחמה.
זה כבר אירוע אחר, ואגב, זה משפט נכון. אני מזכיר לך, יש תמליל של השיחה של מנסור עם נתניהו ערב הסגירה, ממש כשישבה מועצת השורה ודנה בשתי הצעות.
אני הייתי בשיחה הזו,
התמליל הזה לא הוכחש, נתנה אותו דפנה ליאל, נתניהו אמר לו שאנחנו יכולים לתת לך יותר וגם לקיים. תשמע, אם אתה מנסה, אבל אתה אומר שלא מקשיבים לך ואתה לא נותן לשאול שאלה, אם אתה מנסה לשכנע אותי, אני לא מאלה שקוראים לך שקרן, אני מאלה שמסתכל עליך בעצב, אבל אם אתה מנסה, כי אני מכיר את האיכויות שלך, אם אתה מנסה לשכנע אותי שנתניהו לא היה מקים ממשלה, אני רק אקריא לך, אני לא אעשה את זה, קצת מהציוצי הכשרה של ריקלין וינון מגל במאמץ
לשכנע... מה הקשר לריקלין וינון מגל עכשיו? מה הקשר?
כי כולנו יודעים,
לובר, הוא לא ישכנע אותך בגלל שאי אפשר לשכנע אותך, גם אם יצאו הקלטות,
מנסור אמר בקולו שנתניהו נתן לו את כל זה, עכשיו הוא אמר את זה בקולו.
עכשיו אני אגיד לך מה היה במשא ומתן. מנסור בא ואמר לי יש תנאים אזרחיים, היו לו שני דברים שלתפיסת מנסור הם אזרחיים, לתפיסתנו לא הם לאומיים. מה זה שני התנאים? אחד זה ביטול חוק המיניץ, לתפיסתו זה אזרחי, זה נוגע ל...
אגב, הוא לא בוטל אצל בנט לפיד.
תן לי רגע לסיים, בן, אני מסביר על המהות
עכשיו. כל היום מתלוננים שנותנים לנו לסיים, אנחנו בשיחה.
המהות, אנחנו התנגדנו לביטול חוק קמיניץ, הוא דרש את זה, דרך אגב, על זה נפל המסע ומתן לחוק לבחירה ישירה, נגמר המסע ומתן. שתיים, זה הנושא של הבנייה בנגב, והנושא של הפזורה והשטחים הבלתי חוקיים שהם השתלטו עליה בדרום. על זה היה לנו ויכוח מאוד גדול. דרך אגב, הנושא של השלושה יישובים, הנה אני אולי נותן לך סקופ, זה היה בהחלטת הממשלה הקודמת, לדבר הזה של שלושה יישובים, אנחנו הסכמנו ואמרנו שאנחנו גם נוביל...
רגע,
הנה אני אתן. אנחנו נוביל במקביל, אנחנו נעשה במקביל את הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון.
אז יש לנו כבר את השלושה יישובים, אתה רוצה שאני אשמיע לך עכשיו את
ההקלטה? לא, אבל הוא אומר שזה היה במקביל להסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון.
אתה רוצה שאני אשמיע לך את ההקלטה שבה נתניהו אומר בקולו? בקולו, אני יכול לשמיע את זה תוך שנייה. אני מורה למנכ״ל משרדי להקפיא את יישום חוק קמיניץ לפני סבב ב'. עזוב אותך, אתה יודע שהוא היה נותן את זה, אתה יודע. הוא היה נותן הרבה יותר מזה, מנסור אומר בקולו.
אתה לא מקשיב, אתה אומר לו מה נכון, אתה לא מקשיב מה הוא אומר.
אתה לא מקשיב, בן.
אני מקשיב, התקפתי לכל מילה.
אני אעשה דבר כזה.
אני לא חייב לקבל.
אני לא יודע, תראה, אני לא יודע מה היה לפני שהתחיל הבחירות האלה, ומה היה בסבב ב' וסבב זה. אני אומר לך, שבסבב הנוכחי הזה, ובסוף אנחנו מדברים על תכלס, יש מסמך אחד מ-24 לרבי, וזה מרכז את מה שהליכוד היה מוכן לעשות. אין בו מילה על חוק קמיניץ, אנחנו התנגדנו לכל שינוי בחוק קמיניץ. בסדר, אתה יודע, אולי דברים השתנו, לא השתנו. אני אומר לך מה היה. לגבי הנגב, אמרתי לך שלושה יישובים שהיו בהחלטת הממשלה הקיימת.
חוזרים על עצמם. יש לו דקה אחרונה, תן לו דקה אחרונה.
תשאל אותי מה בנט נתן, האמת אני לא יודע. אני לא יודע למה הם לא מראים את המסמך הזה של ההסכם הקואליציוני בין בנט למנצור.
המסמכים יוגשו, אתה יודע.
לא, אני שמח מאוד. ואם הם נתנו מה שאנחנו נתנו, אז אתה יודע מה, אין לי טענות, אבל אם הם עשו, גם בחוק קמיניץ, מחירה של הבנייה הבלתי... עכשיו, אני אגיד לך
יותר מזה. לא, הם לא עשו.
הם נתנו רק למנצור להיות יו"ר ועדת הפנים, זאת אומרת שהוא שולט בפועל על כל מה שקורה באכיפה, הוא שולט בפועל על כל מה שקורה בנגב.
גאלב מג'אדלה היה יושב ראש ועדת הפנים, ומדינת ישראל לא נפלה, ואז לא פיצלו ממנה את ביטחון הפנים כפי שיפצלו עכשיו. אבל סבבה, שמענו את כל גרסתך בקשב רב, יואב, תודה.
רגע, אז הנה, ואני אגיד לך, בן, אני הייתי יושב ראש ועדת הפנים, ואני אומר לך, כשיושב ראש ועדת הפנים מתנגד למשהו, הוא לא יהיה בתחום הבנייה, בתחום האכיפה, זה לא יקרה. ולכן, בסוף, הם, לתפיסתי, אני מחשב, זה דעה לגמרי סובייקטיבית שלי, מכרו למנסור אבס את כל מה שקורה בנגב,
לפחות לא גייסו, לפחות לא גייסו את כל הרבנים, מקנייבסקי, דרך טאו, דרך דוקמן, להכשיר אותו. אבל עכשיו כשזה בצד השני, זה תקלה.
ואני אסיים בזה שאני, אולי למדתם להכיר אותי, אני חושב שבן מכיר אותי, ואולי גם אחרים, גם בקורונה, כשאני מדבר אני אומר אמת, וכל מה שאמרתי,
אין לי ספק.
מי שיש לו משהו אחד להכריש את זה, שיוכיח, אני כולל הקלטות מי שעשה, שיוציא.
מעולה, תודה יואב קיש.
תודה.
תודה. תותח קיש, יש טייס ויש טייס, טוב, יש לנו טייס אחרי זה גם את מתן כהנה.
למען הסר ספק, אני לא מאמין לו, כן? אני חושב שהוא...
לא, אתה מאמין לדרוקר, כי דרוקר היה בשיחות. קיש לא יודע מה הוא מדבר, אבל דרוקר יודע.
לא, אני לא מאמין לדרוקר, אני מאמין לממצאים שלי ולכל הפרסומים
שהיו. הנה, אז הוא אמר שיוציאו את ההקלטות, אתה לא מאמין לו? שיוציאו את ההקלטות, אתה יודע? בבקשה.
מנסור אבס אמר בקולו, והאיש הזה מאוד אמין, שיוציאו את ההקלטות. עזוב רגע הקלטות, נו.
שיוציאו את ההקלטות, למה לדבר הרבה? אתה מאמין לאבס? לאבס אתה מאמין ולקיש אתה לא מאמין.
אני מאמין למה שאני דיברתי.
לאבס אתה מאמין ולקיש אתה לא מאמין.
אני יודע שקיש לא אמר את האמת, זה הכל.
בסדר.
יודע.
אז בוא נוציא את ה...
סטודנט ידע, אני לא ברשותי.
כמו שאתה יודע שבנט הבטיח 3 הבטחות.
בדיוק.
נכון.
אותו דבר.
יפה. הבנתי. ניפגש על הבא. One, two. מעדכן אותך לפרסום ראשון שראיתי עכשיו ב-Non-News, שגורמים חרדים בכירים פנו לאחרונה לניסיון להפסקת אש מול אביגדור ליברמן, והתשובה שלו הייתה, אני אסכים אולי לשמוע מכם עוד שנתיים כשתהיו קטנים וחלשים.
אוקיי, יפה.
תמשיך בנט, תמשיך. כל הכבוד, תגיע רחוק.
אתה מודע לזה שהמטרה של פוליטיקאי זה להגיע לשקת ראש הממשלה וזה כנראה יקרה לבנט שבוע הבא?
סבבה, שיתעסק עם הרבנים.
זה הכי רחוק אי... שיתעסק עם... תגיד, מה איתי? אני מתעסק עם הרבנים כל חיי, בינתיים תאריך אני מצליח.
כבר קיבלתי אגב הודעות שאתה הולך למכור היום כל מיני דברים, צעצועים לילדים וכל מיני דברים כאלה.
אני?
כן, אתה הולך כאילו יפיצו את הטלפון שלך ברשימות של החרדים.
בקטע הזה. טוב. אני לא מוכר, אני נותן בחינם.
כן, משהו כזה, משהו באזור הזה.
בכל אופן, כן, אני חושב ש... תראה, מצד אחד יש בי את הרצון הזה, אולי שהחרדים יצטרפו, או חלק מהם, ואז הממשלה תהיה יותר יציבה. מצד שני, אני חושב שליברמן צודק. ואני אומר את זה מתוך זה ש... לפחות 10-15 שנה אני מרגיש הרבה יותר קרוב לחרדים מכל הבחינות, גם בהיכרות, אפילו
במשפחה. אתה קרוב לחרדים כמו שאתה ליכודניק.
אני ליכודניק, אבל אני ליכודניק אמיתי, זאת אומרת, לא חבר קאט. ואגב, כשהוא לא יהיה, אין שום, תלוי מי יהיה שם המנהיג, יש מצב שאני גם אחזור מבחינת ההצבעה. בכל אופן, אני חושב שהחרדים עצמם יודעים שתרבות הבבצ'יקים והליצמנים לא עשתה להם טוב. אני חושב שבפעמים, בשתי הפעמים הבודדות, בעידן הזה שהחרדים לא היו בקואליציה, זה עשה טוב להם ולמדינה.
למה זה עשה להם טוב?
אני אסביר. אני אדבר על התקופה שבה הקים שרון את הממשלה עם תומי לפיד, ואז נתניהו היה שר אוצר, ועל השנתיים הקצרות מדי, פחות משנתיים של ממשלת לנתניהו, שהוא השאיר את החרדים בחוץ לטובת לבני ולפיד. זה עשה להם טוב, כי כשהם מנתקים אותם מהנגישות לפנחה, לקופה ולהקצוות המופלגות והמוגזמות, מיד עולה אחוז העבודה, שבעיקר אצל הגברים, אנשים עובדות שם יותר, מיד עולה אחוז ההליכה לאקדמיה, ואפילו בגיוס אנחנו רואים תזוזה, וזה טוב לחברה, זה טוב להם, הרי מישהו צריך להסביר לחרדים, אין לאף אחד פה רצון להעביר אתכם על דתכם, הרי אנחנו באמת ליברלים, כל אחד שעושה משהו מבין, העניין הוא, שעל פי כל המומחים וכל הדוחות וכל המחקרים, המשך המצב הקיים, דוח אחרון של בנק ישראל, אומר שהמשך המצב הקיים בהשתתפות הנמוכה של החרדים בשוק העבודה, יאלץ אותנו לעלות מיסים ב-16% כבר בעוד שנתיים. ולכן אני חושב שכמו שאני חושב שהשמש תזרח, באותו מקום ובאותה שעה, ביום
שאחרי... ליברמן הולך להעלות את המיסים?
לא יודע, אני לא מבין בזה.
כי ביבי אמר שהוא יוריד מיסים, עכשיו שמעתי את ליברמן אומר שהוא לא פוסל העלאת מיסים.
ביבי אמר שהוא יוריד מיסים. מקודם ראיתי סרטון שהעליתי אתמול, על כל שקרי נתניהו, משהו שרץ ביוטיוב עם איזה 9 דקות עמוסות מאוד, ובין השאר היה שם את הקטע שהוא מסביר שהוא יוריד מיסים ב-20%, ואחר כך הראו בכמה בדיוק מה הוא הוריד ומי הוריד. עזוב, אף אחד לא יוריד מיסים.
כמה הוא הוריד ומי הוריד?
הוא לא הוריד. הוא לא קיים בחיים שלו.
אגב, אתה יודע, כשאתה אומר הבאבצ'יקים, זה באותו אותו דבר כמו להגיד הפיינה קירשנבאומים והסטס מסז'ניקובים וכל המושחתים סביב ליברמן, כאילו במשך השנים, אתה יודע, כאילו...
כן, יש ישראל ביתנו, מתי זה היה?
יש שם מישהו לא מושחת במפלגה הזאת? או שרק ליברמן הוא לא ידע? ליברמן לא ידע.
תשמע, זה היה יכול להיות מגניב שאתה מאיר את העירה הזו אלמלא אנחנו בוגרי פרשת הצוללות. אז אתה כמו שאתה פסול לזעוק שאנשים מפרים הבטחות ומשקרים, כי אתה חסידו של...
מה הקשר לצוללות?
אתה לא מבין?
לא. מה הקשר לצוללות? הצוללות הכל התפוגג, התנדף. כל מה שעשיתם את הצוללות אתה מזכיר? אתה מזכיר את החבל בבית התלוי? מה שעשיתם פה כל היום, דרוקר היה מראה את ביבי עולה ויורד מצוללות, מדבר ושחיתות, אמרתם ששמרון קנה וילות מכספי הביטחון המדינה, הוא קנה וילות לילדים שלו, שמרון אפילו אין נגדותי, כלום, באמת, נגמר, צ'ייני הלך הביתה, הלכו, נגמר, התפוגג, איזה צוללות, איזה ביטחון, ביבי לא חשוד, ביבי לא נחקר, אין שום עניין, העיקר ניפחתם את המוח, ניפחתם את הפרשה, ניפחתם את השכל, לא יצא מזה כלום ושום דבר.
לא נכון. הוגשו כתבי אישום ולא מעטים, ונגד אנשים ביניהם בכירים, כולל ראש הסגל של ביבי, כולל מי שביבי מינה לראש המלל, ולכן ההשוואה לפרשת הצוללות, אפרופו ישראל ביתנו, זה מי שלא חושב שנתניהו ידע על כל מה שקרה בסביבתו עם השמות שהרגע הזכרתי, לא יכול להגיד אותו דבר על ליברמן. אבל לשאלתך, ישראל ביתנו, בדרגים האלה שציינת מקודם, ערב בחירות 15, כשפרצה הפרשה, כן, כן, עכשיו גם יש הרשאות, הייתה נגועה בשחיתות, כן, התשובה היא כן. מצד שני, כמו שהמשטרה נקטה את ליברמן, אפרופו כללי המשחק, דבר שאתה לא מצליח לקלוט.
איך אומרים, אמור לי מי חבריך? החברים שלך זה אולמרט, שהוא עבריין מורשע, וליברמן, שכל סביבתו מושחתת, כן? ואלה החברים שלך, אז אל תדבר איתי על בבצ'יק, תודה, אוהב דקל.
לא עוזר כלום, פשוט לא עוזר. מדברים איתך, אומרים לך, מסבירים לך למה הצוללות דומה לישראל ביתנו, ואתה חוזר לדקלומים. טוב, אמרו לי לבקש, תראה למצלמה את הכוס מים שלך.
זה מה לי הביא לי?
זה כוס? אתה שותה מגיגית.
נכון, מאוד חשוב, תדע לך שמאוד חשוב לשתות מים. זה מאוד חשוב, אני מבקש מהמאזינים שלנו, הבקשה אישית, תשתו הרבה מים, זה חשוב.
יכול להיות שזה הלחץ כאילו שאתם מביאים לך כל הזמן מים קרים, כי אתה חושב על היום שבו...
מתייבש לי הגרון, מתייבש לי הוושת, הכל...
שבו
אני מאבד נוזלים מהלחץ.
המשיח בן דוד, השמש, הירום הודה, המשפחה שאחריה אין כלום.
אנחנו נתבצר בבלפור, ואנחנו לא נפנה את המקום. אני עם התת מקלע עולה לגג, ויורה, ורימונים... ואוריך עם הרנת.
איפה אוריך?
דווקא ראיתי אותו אתמול.
כי טופז לוק מבליח מדי
גם
פעם.
גם את טופז ראיתי, כי ביבי בא לערוץ 20, אז ראיתי אותם, את כולם.
פשוט פתאום יש איזו הפגנה בלילה של מתנגדי נתניהו, פתאום הוא עושה ספורט באזור.
מה עם
אורבך?
תגיד לי, אורבך עדיין בויפאסנה, כאילו שהוא גזר על עצמו, הוא עדיין מתלבט, מה קורה איתו? הוא במנזר השתקנים? מה, לאן הוא נעלם? מה, הוא עושה פה הצגות? יאללה, כבר אנחנו יודעים מה אתה מצביע, מה החלטת? בוא נתקדם, כל ההצגה הזאת. נהיה לי גם כמו הילד שקד. כואבת לי הבטן ואיסורי בטן, והבנו, מכרתם אותנו, הבנו, יאללה, בואו נתקדם, תקימו ממשלה, נראה לאן תגיעו. סיימתם את דרככם הפוליטית, הלאה, בואו נתקדם.
זה לא יאמן. תשמע, יום אחד, אתה יודע, זה כמו היפיפייה הנרדמת. יגיע נסיך על סוס לבן, או אביר, אני מלהק את עצמי, ייתן לך נשיקה, אתה תתעורר מהכישוף, יראו לך סרטונים וטקסטים של עצמך, יראו לך ציוצים, ואתה תגיד, אין מצב, לא יכול להיות שאני הייתי הבן אדם הזה, לא יכול להיות שאני הייתי חלק מהפולחן אישיות הזה.
אין מצב שאני אגיד על עצמי, אין מצב שהייתי הבן אדם הזה.
את הכתובת על הקיר, שאני ראיתי מדינה שלמה משתאבדת למשפחה מטורללת אחת, הכל קם ונופל על, באמת, ברגע שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, מיד צהל קורס, הרי פוגע בחיילי צהל. אתה יודע מה הוא פיזר אתמול בערוץ 20? אלוהים שיעזור לי. אני רוצה להזכיר לך דבר אחד קטן. אתה, אפילו אתה מספיק מבוגר לדעת, גם ב-2008 ובתחילת 2009, הייתה פה מדינה, המבצע בעזה היה טוב בהרבה מכל מה שהוא עשה אחרי זה. הייתה, מישהו פה חיסל קור גרעיני של סורים, קור לפני, דקה לפני שהוא חם. היה צהל, היה שבק, היה
אייטס. לא, אבל ראינו מה אולמרט עשה.
היה אייטק.
אולמרט הביא מלחמה, וברק הביא מלחמה, ובאמת כל פעם שעליתם לשלטון, כן, ברק הביא מלחמה, את האינטיפאדה.
עזוב עכשיו.
הביא את האינטיפאדה, מה היום הזה? העליתם את ברק, היה ראש ממשלה כושל, שנה וחצי, הביא אינטיפאדה, אחרי זה, להרוס אתם הורסים מהר.
ברור.
הוא בנה פה אימפריה, אימפריה כלכלית, אימפריה בריאותית, אימפריה ביטחונית, מדינת ישראל בין ה-20 המדינות עם התל"ג הכי גדול בעולם. אתם כאילו, עכשיו יעלה בנט שכתב ספר על הספרון, על הקורונה, איך מנצחים קורונה, הוא מחליף את נתניהו שניצח את הקורונה הראשון בעולם. נו באמת, זה בדיחה, זה דבר אמיתי. הרי בלי השקר, אם הוא לא היה משקר את המצביעים שלו, לא הייתה ממשלה עם השמאל. הרי השמאל חזר פה רק בגלל שקרים. רק בזכות שקרים השמאל חזר לשלטון. אתם מבוססים, כל השמאל מבוסס על שקר. על שקר. זהו.
אני מבין את הכאב, אני מבין את הזעקה.
אם אתה מבין, אז למה להקשות עליי?
בנט, נתניהו מרוב שניצח את הקורונה, קברנו 6,500 איש, שמדינות דומות לנו עשו את זה בעשירית המחיר.
למה? אתמול בורלה אמר שהצלנו 5,500 איש.
הניהול שלו מחפיר גם את הקורונה, ובנט מחליף אותו, ולבנט הוא בעצמו הציע להחליף אותו, וגם לגנץ וגם לסער, אבל כל מה שמותר, כל מה שמותר למשיח אסור לאנשים אחרים, וזה בדיוק, זה בדיוק, בדיוק אבל, פולחן האישיות המחלי, שלידו אפילו שבתאי צבי מחביר. אגב, אני מקווה שראית את אותה טבלה שפורסמה בחדשות לפני כמה ימים, על אחוז העסקים שנסגרו בעקבות הקורונה, שבזה, גם אנחנו גם בזה מקום ראשון בעולם. אבל תשמע, אני מחכה לבוקר שאחרי, אם נגיע אליו, כן, אני עוד לא יודע, הרי האיש הזה שהפך את ישראל לאימפריה, שלפניה רק תפוזים ידענו לגדל, אני עוד לא יודע למה הוא מסוגל, הוא מסוגל לכל דבר כדי להתבצר בבלפור, אבל אם נגיע ליום הזה, לאותו בוקר של התוכנית הראשונה, שבה ראש הממשלה לא יהיה נתניהו, אני מחכה לבוקר הזה. תהיה לנו פה שיחה צפופה, אני מניח שאתה לא תגיע, נכון?
אותו בוקר שיאיר לפיד הגדיר שיהיה שקט, ופתאום לא יהיו מלחמות יותר, והכל יהיה רגוע, ופשוט כל השרים יבואו לעבוד. אוי, אני מחכה.
כן, הבוקר הזה.
אני מחכה לממשלה הזאת. אוי, 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 אוי. זה
אני
יפה.
אני רק רוצה להזכיר לך איך חיכית לסליפי ג'ו ביידן, שבאמת הבן אדם הזה שפה אנחנו אמרנו עליו שהמשימה העיקרית שלו להגיע ליום הבחירות זה להגיע חי. ואיזה פתיחת קדנציה הכי טובה בהיסטוריה של הנשיאים האמריקאים, החל ממבצע החיסונים שהרפש הכתום ההוא, שלצערי הרב הוא גם היה החבר הכי טוב שלנו, לא, זה לא אומר דברים טובים עלינו, אבל מה לעשות, אכלנו אותה שהוא הפסיד, וכל מה שהוא עושה באמריקה ותוכנית השיקום והתשתיות, וכן, השקט, אנשים לבושים בקרניים
וראשים
של
באמריקה.
חיות שניצדו,
אין יותר
לא
מלחמות
עולים
באמריקה.
על הקפיטול, לא עולים על הקפיטול. אגב, יש מצב שאתם עולים על הקפיטול, על הכנסת?
ראינו, גם אין אנטישמיות באמריקה. גם הפסיקה אנטישמיות, ברור, הכל טוב. הרי כל האנטישמיות הייתה בגלל טראמפ, שהוא היה אנטישמי הראשי.
לצערי הרב.
עכשיו טראמפ הלך, ואין אנטישמיות, נגמר.
תהיה ותימשך תמיד.
לא, היא לא הייתה, היא עלתה. באחוזים, במאות אחוזים, היא עלתה.
אתה יודע מה ההבדל בין טראמפ לביידן?
נו.
כשתומכי טראמפ, הכל האלט-רייט למיניהם והעליונות הארית, היו אנטישמיים, טראמפ לא הסכים לגנות אותם, וכשיש אנטישמיות עכשיו, ביידן מתנפל עליה בגינוי הכי חריף.
אני מדבר איתך על עובדות שהאנטישמיות עלתה פשוט, והיא משמאל. מרביצים ליהודים, מרביצים ליהודים במנהטן ברחוב.
אני בעד אנטישמיות,
בלוס אנג'לס מוצאים אנשים ממסעדות ומרביצים להם.
מצוין.
מצוין?
שיבואו ארצה, אתה מכיר את הדעה שלי על אנטישמיות.
טוב.
תמיד ישנו יהודים, תמיד צנו יהודים.
אני בעד שיבואו ארצה, אני לא חושב שצריך להרביץ להם.
אני גם נגד שישראל תגן על יהודים מעבר לים. יש לנו מספיק עבודה להגן על יהודים בישראל. יש מדינה יהודית.
יהודי זה יהודי.
גם הרפורמים?
כן, צריך לעזור להם, ודאי.
אופה, מה קרה לכל נאומי הסתנה שלך לרפורמים?
צריך לעזור להם.
לקונסרבטיבים?
לא קשור, מה הקשר?
אז תיקח לשיחה את דני דיין או מישהו אחר שבקי, והסביר לך שנתניהו ודרמרו, זאת אומרת רון דרמר, מזמן נחקו את הרפורמים והקונסרבטיבים, בקיצור את כל יהדות ארצות הברית, חוץ מהאורתודוקסים שזה מיעוט,
צריך להחזיר אותם בתשובה.
הם כבר לא קיימים.
צריך להחזיר אותם בתשובה.
יש לי חדשות בשבילך, הם לא יחזור בתשובה, הם יהודים בדרכם, אבל הם יהודים.
בסדר.
הם האחים שלנו.
צריך לעזור להם, לקרב אותם, להחזיר אותם בתשובה שלמה.
הם לא
יחזור בתשובה. ראית את התמונה של הממשלה החדשה אתמול במלון דן?
נדמה לי שכן.
נדמה לך?
אני קורא לו, זה לא תלוי לי בזיכרון.
מה אתה אומר על הלוקיישן, על זה, כאילו אהבת את ה...
ברור.
כן, מלון דן, כל זה, כן. קצת מזכיר את ממשלות רבין שהיו יושבות שם. כל הדבר הזה. חזרנו לשמאל.
יכול להיות שנכבוש אותם את השטחים.
ממשלה עם אשכנזים, אישה כמובן, הומו, ערבי, מה חסר? מה אין? נו, מה אין? מה אין, בן? מה חסר לנו בממשלה הזאת?
אומר זה שהמנהיג שלו לא טרח אפילו, אפילו בשביל הנימוס, לתמוך במרים פרץ לנשיאות המדינה. אפרופו מזרחים.
יש תשובה שהיא לא, בלי ביבי כאילו,
ברור,
אין דבר כזה פה?
כי אם אתם מכתירים לראש, למנהיג ישראל השנייה,
אבל תראה את הליכוד, תראה את הליכוד, חצי שזה מזרחים.
למה לראות את הליכוד? תראה את יש עתיד, יותר מחצי של העשירייה הראשונה מזרחים.
כן, אבל זה משתכנזים,
כן,
לא, אבל... זה משתכנזים, זה לא,
משתכנזים,
זה
כן.
לא מסורתיים כמו שאנחנו אוהבים. זה לא מסורתיים כמו שאנחנו אוהבים. ומירב
כהן משתכנזת, וכל החבורה הזאת משתכנזת, ברור.
עזוב, נו.
וקרין אלהרר משתכנזת, ויפעת שאשא ביטון משתכנזת, וגדעון סער חצי בוחרי, גם הוא השתכנז.
בוחרי זה נחשב מזרחי, תגיד?
כן.
כן?
אני מבין בזה אפילו.
איך אתה מבין?
כי הייתי נשוי שם.
באמת? היית מושקע כן. שם?
מושקע לא כל שקוע לא חלילה
שקעת
אגב למדתי גם לאהוב את הבוחרים כששאלתי את אמא שלי נו מה את יודעת על הבוחרים היא אמרה מאוד מאוד שמחים שמחים אגב אוכל מדהים אנשים חמים מאוד ימניים הקווקזים והבוחרים זה הארדקור ליכוד ובאמת אבא של הילה היה חבר כל השנים אפילו של דוד ביטן בסניף בראשון ואחלה עדה בסופו של דבר אבל מזרחית כרגיל כמובן כמו שצריך
טוב, בסדר, טוב, הבנתי אני מציתי את הזה בוא תשמע, בסוף זה קצת מצחיק שעדיין אשכנזים שולטים פה ביד רמה אחרי כל הדבר הזה שאפילו בדמוקרטיה אפילו בזה, אתה מבין, מקימים ממשלה ואין אף מזרחי, אבל בסדר
אז אני אתן לך הצעת ייעול, אתם מקבלים עכשיו באמת הזדמנות חד פעמית מההיסטוריה לפתוח דף חדש כנראה אם לא תהיה תקלה, ויש סיכוי טוב שתהיה תקלה, אבל כנראה שסוף סוף הליכוד ירד לאיזה רבע שעה מהשלטון. תתעשתו, תאספו את עצמכם, תבחרו בפעם הראשונה בהיסטוריה של המפלגה הזו, מנהיג מזרחי, כמו שלעבודה היו כבר שלושה.
אחרי ביבי זה
עכשיו
אני.
רגע, אני מנסה להיזכר שנייה, רגע, בין המועמדים אם יש איזה מזרחי. ישראל כץ, לא כל כך מזרחי, ניר ברקת, לא ממש מזרחי.
אוחנה.
יולו אדלשטיין, לא מזרחי,
אוחנה.
וגילד ארדן, לא מזרחי. אוחנה, לא מועמד לרשות הליכוד בשלב הזה, למזלנו הרב.
אני דווקא מחזיק מאוחנה.
כן, אני יודע. בא לך עכשיו לדבר עם הטייס השני, זה שאני יותר מחבב?
בוא נשמע פרסומות קודם.
אחרי הפרסומות עם מי נדבר?
אחרי הפרסומות נדבר עם מתן כהנה.
מימינה.
מימינה, ונשאל אותו את כל השאלות הקשות, או שאתה תקל עליו ותענה במקומו כאילו...
בוא נאמר, אני אשאל אותו שאלות יותר קשות משאתה שאלת את יואב קיש.
הבנתי אותך. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לחבר הכנסת מתן כהנה מימינה, שלום.
בוקר טוב, ינון ובן.
מה שלומך?
המוח מאחורי הונאה הכי גדולה בהיסטוריה.
מה, הכזבת, מתן?
את מי?
אותי.
וואל, האמת שאני מבואס שהכזבתי אותך ושיש עוד כאלה שהתאכזבו.
תרגע, אני מאכזב אותו כל בוקר, הכל בסדר.
לא, אבל באמת, ינון, אני מרגיש שבסיטואציה שנותרה לא היה שום מנוס מללכת לממשלה הזו. ואני חושב שאחד שהלכנו לממשלה הזו, יכולים לצאת ממנה דברים נהדרים לאזרחי מדינת ישראל. זאת האמת.
תגידנו מה, כאילו, אתה עכשיו, אתם הבטחתם פה, עשיתם פה כיפה אדומה. בסוף לא משנה איך שתציגו את זה. שורה תחתונה, אתם, אתה אצלי פה ישבת באולפן, והבטחת לי בין כיתת חפץ, ממשלת ימין על מלא, ובלי מרץ, ובלי אבתיסאם, ובלי רם, ובלי זה, והבטחתם, והבטחתם, והבטחתם. ובסוף הפרתם את זה. עכשיו אני אומר, בסדר, אני מבין, אתה חבר של בנט מהיחידה, הוא הביא אותך והכל. אבל בוא נה, אתה היית לוחם, אתה היית מפקד טייסת.
יש מצב שהוא עושה את זה בשביל המדינה?
אני מצפה שבן אדם כמוך יהיה עם עמוד שדרה, לא בגלל שמישהו הביא אותו לפוליטיקה, הוא הולך אחריו. אתה לא... אני מצפה ממך יותר מאחרים.
אתה צודק לגמרי, אבל שאלת פה כמה שאלות, ואני רוצה לענות על כולן. אחד, נכון שהבטחנו, נכון שאמרנו, ואני גם יכול להגיד לך שממש ממש ניסינו לעמוד בהבטחות האלה. אני הייתי חלק מהמאמצים להקים ממשלת ימין, פעלנו בנחרצות להקים ממשלת ימין, אני אישית הלכתי לרבנים, לחברי כנסת, באמת שעשינו הכל, אבל בסוף לא הייתה ממשלת ימין. לא הייתה, פשוט אי אפשר היה להקים ממשלה. ואז הבנו שנתניהו, כל מה שהוא רוצה זה לגרור אותנו לעוד ועוד מערכות בחירות, ולדבר הזה לא יכולנו להסכים. אז האם אני רוצה מזה שלא עמדנו בכל ההבטחות שלנו? התשובה היא לא. האם אני חושב שבמצב שנוצר צריכים ללכת לממשלה הזו שאנחנו מקימים? התשובה היא כן. ואם אתה חושב שאני הולך את זה רק כי אני חבר שנפל לי מהסיירת, אז יש לך, זה בעיה אצלך. אני אומר לך שאני מאלה שחשב, מרגע שהבנתי שזה לא עובד בממשלת ימין, צריכים ללכת לממשלה שאנחנו הולכים אליה.
אבל ינון, אתה הצבעת ימינה?
לא, אתה?
לא. אז מה, למה הוא יחזב אותך? אתה הצבעת ליכוד. שם לא מאכזבים אותך.
קודם כל, הוא יחזב את המצביעים שלו, כן?
אתה ישב, מדבר בשמם?
ישב, אני... בוודאי, ישב לא. אצלי אתמול באולפן יותם זימרי, ואמר שהוא שמע את בנט אומר, אם מישהו מרגיש שהוא נפגע, אני מתנצל. וזימרי אמר באולפן, זה לא שאני מרגיש, אתם רימיתם אותנו. בנט, אתה רימית אותי, כך הוא אמר.
זה, אבל זה בדיוק מה שנתניהו עושה כל קמפיין. חוץ זה, במצביעי ימינה, לפי הסקרים חולקים פחות או יותר 50-50.
ינון, אנחנו, א', אני חושב שמה שבן אמר עכשיו זה נכון. יש המון המון פניות אלינו שהם בדיוק בשביל זה הצביעו לנו, ושהם רוצים שנוציא את מדינת ישראל מהכאות.
אז זה לא מה שהבטחתם.
אנחנו גם הבטחנו שלא נגרור את מדינת ישראל לבחירות חמישיות. אנחנו אמרנו כל הזמן שאנחנו חושבים שצריכים להחליף את נתניהו. אמרנו את הדברים האלה כל הזמן. אני אומר שוב, רצינו ממשלת ימין, ניסינו לעשות אותה. אני אומר לך שנפתלי בנט היה מוכן לוותר על המון דברים כדי שתקום ממשלת ימין, אבל אין ממשלת ימין. ועכשיו שיש אפשרות להקים ממשלה, אני חושב שאם היא תצליח, יש פה בשורה אדירה לאזרחי מדינת.
איזה בשורה?
מתן.
הבשורה של האחדות הזו, בין ימין, מרכז ושמאל, ממשלה שתעבוד בשביל האזרחים שלה, ממשלה שתתחיל למשול, שמשרדי הממשלה יתחילו לתפקד, שאולי יהיה פה תקציב אחרי
יש שנתיים. יש משהו, אידיאולוגיית ימין, תן לי דבר אחד של האידיאולוגיה שלכם שתוכלו לקדם, שהוא אידיאולוגיית ימין?
אז דבר ראשון, אנחנו נוכל לשמור על הדברים שיקרים לנו. אנחנו נשמור על ארץ ישראל יותר מאשר נתניהו שמסר את חברון, יותר מאשר נתניהו שנעם את נאום שתי המדינות, יותר מאשר נתניהו שלא החיל ריבונות ולא הסדיר התיישבות צעירה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, ואנחנו נשמור על ערכי היהדות. אתה... האם תהיה פה רגע, שנייה, עוד מילה, האם תהיה פה פריצת דרך של אידיאולוגיה ימנית בארבע שנים הקרובות, בעזרת השם? התשובה היא כנראה שלא. כמו שלא תהיה פריצת דרך של השמאל, לא תהיה פריצת דרך של הימין, תהיה פה ממשלה שעובדת של מדינה, של אזרחי מדינת ישראל, ממשלה שתעשה דברים גדולים. והרבה דברים
איך יכול להיות שרק עליך אין הבטחה, מפקירים את כבודו? בגלל שהיה בסיירת, קצין הכנסת אומר,
לא, זה מה שאמרתי, שעליו אפילו לא ציפוש, זה מה שמעליב.
אני שואל על הבטחה.
כן, שלא עשו לו, שאין עליו איומים, או שהוא לא מרגיש לו נוח.
מי אמר לך שאין עליו איומים?
שאין הפגנות מול הבית שלו מתן, זה לא משהו שהייתי מתגאה בו.
אינון, שוב, זה לא עניין לגאווה או לא גאווה, זה עניין של תפיסת עולם. אני חושב שההחלטה שלי, שזה מה שצריך עכשיו, היא החלטה מושכלת. כמו שאמרתי קודם, זה לא היה החלום שלנו, אבל אני הולך לזה בעיניים פקוחות, כי זה מה שצריך עכשיו. לגבי הבטחה, אז אני, נכון, יש עליי הרבה פחות איומים מאשר על אחרים.
אנשים פחדים מכבודו.
לא, בן, זה לא... זה גם לא מצחיק, בן. חבר, כאילו...
מה שקרה פה...
מה לא מצחיק, לא הבנתי.
הבדיחה.
אז בסדר, אני הספרתי אותה למתן, לא לך. אותך אני יודע שיהיה קשה מאוד להצחיק בשבועות הקרובים. הנה, הצחקתי אותך, בבקשה.
חבר, זה לא עניין של צחוק או זה. אני חושב על שמה שקורה פה סביב החברי כנסת שלנו, סביב עידית סילמן וסביב ניר אורבך, זה לא מתאים. אני אומר לכם, מהיכרות עמוקה עם הרבנים, עם הרב דרוקמן ושאר הרבנים שחתומים על המכתב, זה אנשים הכי רחוקים בעולם מהסתה.
כן, למרות שאתמול התהפכת עליהם קצת, זה לא איתי.
לא, אינון, 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 ממש לא התהפכתי עליהם. אני אומר לך שאני בקשר איתם, והם אף אחד מהם לא חושב על אלימות, לא על אלימות פיזית ולא על אלימות מילולית.
אבל אתה יודע, לפעמים מתרגמים את הדברים שרבנים אומרים בצורה לא שהם חשבו עליהם. אף אחד לא חושב שהרב דרוקמן רוצה שירצחו מישהו, אבל אתה יודע, אנשים מתרגמים את זה.
אני אומר לך ש-99.9% מהאנשים שהם שומעי לקחו של הרב דרוקמן ושל שאר הרבנים מבינים היטב למה הוא מתכוון.
מספיק אחד שלא יבין.
עדיין צריך להיזהר בקצה. אני שם פה הערת הזרה, שכשרבנים אומרים הכל ומחברים את זה למשפטים בסגנון, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, ומחברים את זה למה שראש הממשלה אומר, שאנחנו מסוכנים לחיילי צה"ל, אז יכול להיות איזה מבולבל אחד בקצה שפתאום יעשה מעשה. ולכן אני שמח שהרבנים הזהירו, אני לא חושד בחס ושלום, אני מעריך את הרבנים האלה, ויודע שהם נגד אלימות פיזית ואלימות מילולית, ומותר ורצוי להביע מחאה, ואני גם מבין את אלה שמביעים מחאה, וצריכים לשמור על חופש הביטוי.
הממשלה תקום?
הממשלה בעזרת השם קום תקום, זה ממש נחוץ למדינת ישראל שהממשלה הזאת תקום.
אורבך החליט כבר?
אורבך, אני מניח שכשהוא יחליט כולנו נדע מזה, אני מתרשם שבדבר אחד בוודאות הוא לא יהיה זה שעוצר את הקמת הממשלה, ואני גם מאוד מקווה שהוא יהיה בתוך הממשלה הזו. גם ניר אורבך מבין שזה רחוק מלהיות ממשלת שמאל, זה ממשלה אפילו יותר
ימנית. תגיד לי מה, אין לך כאילו איזה איסורי מצב, אתה מציג פה איזה עמדה, אתה לא מרגיש לא נוח עם הסיטואציה שציבור שלם מרגיש שבגדתם בו?
אילון, אנחנו דיברנו על זה בתחילת הרעיון, ואמרתי מההתחלה שהסיטואציה הזו היא לא הסיטואציה שאליה קיוויתי ואליה פיללתי, אבל גם מנהיגים צריכים לקבל החלטות, ולראות מה עכשיו נכון לעשות בשביל עם ישראל, וזה מה שאנחנו עושים.
תגיד, ראיתי שמרב מיכאלי הכינה עכשיו את ההצעות חוק הראשונות שהיא תגיש, בין היתר תחבורה ציבורית בשבת. אתה בעד?
אני אומר לך שכל נושא שאין עליו הסכמה מוחלטת בין הצדדים, לא יעלה בממשלה הקרובה. אני כבר שנים, מאז שאני בפוליטיקה, אני קורא בכל מקום ליישם אמנה בסגנון גבי זנדן. אני מקווה שנוכל לייצר משהו ברוח הזו. ואני אומר לך בינתיים ששום דבר שהוא לא בסטטוס קוו לא יקודם. שום דבר שהוא לא בהסכמה מלאה של הצדדים לא יקודם.
אתם תשנו את הסטטוס קוו?
אנחנו לא נשנה את הסטטוס קוו, אלא אני אומר לך בתור זה שבעזרת השם יהיה שר הדתות, אני אפעל לחיזוק דמותה היהודית של מדינת ישראל, לחיזוק שירותי הדת במדינת ישראל, חס ושלום מלפגוע בדברים האלה, זו דרכי, וזה מי שאני...
אגב, בתוכנית לפנינו פה היום, ב-7-9, יושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, אומר, בחלופה שבין בחירות חמישיות להקמת הממשלה הזו, אני מעדיף את הממשלה הזו. בניגוד לאחרים, אני חושב שזאת תהיה ממשלה שטובה להתיישבות. מי שחושב שיש לנתניה רוב מועצת יש"ע, טועה. ואני שואל את עצמי, מתן, למה אתה כל כך...
טוב, הוא של גדעון סער.
למה אתה כל כך אפולוגטי? אתם עושים את המעשה הנכון, לפני 5 דקות כל העינון מגלים ואני לחצו על גנץ להפר את הבטחת הבחירות הרבה יותר משמעותית שלא לשבת עם נתניהו בגלל שיש פה מדינה, וזה בדיוק מה שעשיתם.
כן, יש פה משהו לא קוהרנטי בטענות שלהם, שמצד אחד הם דורשים מצדדים מסוימים להפר את כל הבטחות הבחירות שלהם, ומצד שני הם כועסים עלינו כשאנחנו מפרים חלק מהבטחות הבחירות שלנו, אבל אני לא מתעסק בזה, אני כן מבין את ה... אני אומר לך גם בן, אנחנו, אם הייתה אפשרות להקים ממשלת ימין, היינו בממשלת ימין. כי אנחנו מפלגת ימין. אנחנו רוצים ריסון של מערכת, של בית המשפט העליון. אנחנו רוצים להמשיך בתנופת התיישבות. להמשיך, כן, לא הייתה תנופת התיישבות אצל ביבי, אבל רוצים בתנופת התיישבות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו רוצים שהם ערכי ימין, שהם נשארים ב-DNA שלנו, אבל אנחנו מבינים שבסיטואציה שנוצרה אין ברירה והולכים לממשלה הזו. ואני עכשיו אומר, וזאת האפולוגטיקה שדיברת עליה, אחד שהולכים לממשלה הזו, אני אומר לשניכם, אם היא תצליח, יש פה בשורה אדירה לאזרחי מדינת ישראל, ואני מלא תקווה לקראת הממשלה.
איזה בשורה? אני לא מבין
על מה אתה מדבר. אתה חושב שהעזרה של ראש השב"כ במוצאי שבת עניינית, או שאתה מצטרף לכל האומרי הן של נתניהו שמסתערים עכשיו על נדב ארגמן כאילו הוא שחקן פוליטי? נדמה לי שהיום אמר את זה אפילו אחד מחברי הכנסת של הליכוד.
אני לא נוטה לייחס חשיבה פוליטית לראשי שירותי הביטחון שלנו. אני חושב שהם מעל הדבר הזה. אני לא יודע איזה חומרים מודיעינים עמדו בפנם שהוא קיבל את ההחלטה הזו. אני שוב חוזר על מה שאמרתי קודם, בהקשר של מכתב הרבנים, אני ברור לי ב-100% שאף אחד מהרבנים שחתומים על זה לא חולם אפילו על, על, על אלימות פיזית או מילולית, אבל אני כן אומר שצריכים פה להיות יותר ערניים ויותר עם רגישות, ולהבהיר היטב למה מדברים.
שוב, משהו אחד, אידיאולוגיה ימנית שתקדמו?
אנחנו נשמור על הנגב ונגמור את ה... ונשמור על איזון בבית... לא ניתן להפוך את בית המשפט לפרוגרסיבי, ונעשה הרבה דברים כדי לשמור לפחות
אגב,
על המצב.
אגב, בכם. מתן, יש לך פה נשק יותר טוב. אנחנו פה עכשיו, כשיש מוריינים מהצד השני, אינו נוזר להם וכו'. הממשלה הזו בקווי היסוד הקואליציוניים שלה, יש פיצול לתפקיד יועץ משפטי, ועוד רפורמה אחת אפילו ש...
כן, טוב, זה עניין שהוא במחלוקת, כן.
רגע, אבל...
במחלוקת, אבל זה הולך לקרות אחרי שזה לא קרה 12 שנה.
זה לא דווקא האידיאולוגיה ימנית, כן.
אינון, ודאי שזה אידיאולוגיה ימנית. אני אישית העליתי הצעת חוק בכנסת הקודמת להפרדת תפקיד היועמ"ש והתובע הכללי, והליכוד הצביעו נגד, ועכשיו זה עומד לקרות. ואנחנו עכשיו...
לכן אני אומר, זה עניין שבמחלוקת בימין, כן.
אינון, ואנחנו מקימים עכשיו... לא, זה לא עניין שבמחלוקת, פשוט הליכוד לא רוצה...
זה לא אידיאולוגיה שמאל, זה לא אידיאולוגיה שמאל.
זה אידיאולוגיה ימין, בדיוק.
ואנחנו הולכים להקים מנהלת לשמירה לשטחי C מהשתלטות של פלסטינים. ואנחנו הולכים לעשות סדר בדרום אחרי שביבי יפקיר את הדרום. ומה שקורה שם עכשיו זה טוטל
שירה. אתם נותנים להם שלושה יישובים, מה כאילו...
זה שלושה יישובים שנתניהו כבר התחיל את כל התהליך אליהם ונשאר רק להצביע
במשרה. יו"ר ועדת הפנים הולך להיות מרם.
אמר מנסור אבס בעצמו שנתניהו הבטיח להם הרבה יותר. אנחנו ישבנו עם נתניהו במסע ומתן כדי, אתה יודע, אנחנו היינו אלה שהלכנו לרבנים בשם נתניהו כדי לשכנע את הרבנים להסכים לממשלת נתניהו.
כן,
יחד עם מנסור אבס.
כן, אבל אתה אומר לשמור על הנגב. בסוף אתם, אתה יודע, אתם נותנים להם בנגב האחיזה.
אני אומר, תקשיב, יש שם אנשים שגרים שם, זה אינטרס עליון של מדינת ישראל להסדיר את, את המגורים של הבדואים בנגב, בלי קשר למנסור אבס בממשלה או לא. מה שקורה שם זה רע מדינת ישראל ורע לבדואים. ואני חושב שאנחנו נבוא ונעשה שם סדר, והגיע הזמן שיעשו את הסדר הזה. אז בדברים האלה אני לא ממצמץ ולא מתנצל. תראה, מנסור אבס בעצמו אמר, אין בדרישות שלו שום דבר לאומי. יש בדרישות שלו דברים אזרחיים, שזה אינטרס עליון.
אתה אמק, כשהוא דיבר עכשיו לתחנה ירדנית, הוא דיבר על זה שהוא לא ישראלים בכלל.
אני לא שומע את
שניכם. היית מצפה מיושב ראש הכנסת, לאור כל הלחצים והמתח והעצבים הרופפים והאיומים, פשוט לעשות את ה... להקדים את ההצבעה ולא למשוך את כל השבוע ימים שהחוק מאפשר לו?
חד משמעית. אני חושב שהדבר הממלכתי לעשות זה להביא את הממשלה הזו להשבעה ביום רביעי הקרוב. הממשלה הזו זה מעשה גמור, זה בסדר גמור.
אני חושב שכבר אפשר לעשות את זה טכנית.
זה באמת אפשר. זה החלטה רק של יושב ראש הכנסת. ובמדינה דמוקרטית זה בסדר גמור שהשלטון מתחלף מדי פעם, אין פה שום טרגדיה, בא ראש ממשלה אחד, הולך ראש ממשלה אחר, הכל בסדר. ואנחנו יודעים לגמרי שמה שהליכוד מנסה לעשות זה עוד ועוד להבהיר את השטח, ולעשות ברדקים ושסע ושנאה. ולכן די, בואו נעביר את הממשלה, נזכור כולנו לנתניהו את הדברים הטובים מאוד שהוא עשה במהלך השנים שהוא היה ראש ממשלה, ושלא ישיר פה אדמה חרוכה.
תגיד, השמש תזרח בבוקר ש...
קשה לי להאמין, אני באמת...
אני לא ישן כל הלילה, אם היא לא תזרח, שלפחות נראית...
תגיד, אבל איך מנהלים ממשלה בלי תמיכה של... עם שישה ח"כים ובלי תמיכה ציבורית?
אנחנו ננהל ממשלה עם תמיכה של מרכיב.
אגב, יש אחלה תמיכה ציבורית לממשלה הזאת, יותר מלא תמיכה, זה סקר שהיה מוצאי שבת.
אינון, יש תמיכה ציבורית ענקית לממשלה הזו.
לא, אני מדבר לבנט, איזה תמיכה לבנט? יש לו תמיכה של 3 מנדטים.
בנט עושה עכשיו את המעשה המנהיגותי הנכון, ללכת לממשלה שתחלץ את מדינת ישראל מהכאוס שהיא נמצאת בו, וגם אם עכשיו התמיכה בנפתלי היא נמוכה, היא תגדל, כי הם יראו שהוא פועל בצורה עניינית לטובת מדינת ישראל. ואתה יודע, דווקא בממשלה כזו שיש בה קצוות אידיאולוגיים, הרצון למצוא את המשותף והמאחד שאפשר להסכים עליו ולרוץ קדימה, זה יביא את הבשורה.
אבל אתה לוקח בחשבון שזו סוף דרככם הפוליטית.
אני לא באתי לפוליטיקה כדי להתנחל בה עד גיל 120, ואם המחיר שזה עוקץ דרכי הפוליטית, אז לו יהי.
אני יותר רואה בזה את ההתחלה, מתן כהנא. לשכת ראש הממשלה, זה המטרה של דרך פוליטית.
אם בן כספית תומך בך ואני לא, זה די מסמן את סוף דרכך הפוליטית, כי בן כספית הוא לא הבאז שלך, והוא לא יצביע לך לעולם.
גם אתה לא.
אני כן.
ויש לי חדשות בשבילך, אם נפתלי בנט יהיה ראש הממשלה טוב...
אני הייתי במפלגה הזאת, אתה טועה.
אם נפתלי בנט, נכון, ועכשיו אתה מדבר עליה כאילו מדובר באיזה...
אבל אני מהבאז, אתה לא.
אם נפתלי בנט יהיה ראש, קודם כל אני במקור מהימין, ואני אומר לך, אם נפתלי בנט יהיה ראש ממשלה טוב, וגם מכיוון שהחיבה שלי למתן כהנא ידועה, אני בכלל לא פוסל על הסף שאני אצביע עבורו. רק על האומץ, רק בזכות זה.
אינון, אני רוצה להגיד לך שבניגוד, זה נכון שיש גם לא מעט מתנגדים למה שאנחנו עושים עכשיו, אבל יש המון המון אנשים שכמהים לדבר הזה, ואומרים לנו במפורש...
אתה מסונבר מהשמאל, אבל אתה מסונבר מהשמאל, היו רבים וטובים לפניך, גם את שרון הם חיבקו, את אולמרט הם חיבקו, את ברק הם חיבקו, ראית מה הם עשו לאנשים האלה אחרי זה?
אינון, אינון, אני אומר לך, מתוך הימין, מתוך ההתיישבות ביהודה ושומרון, מתוך היישובים הכי חרדליים שיש, תמיכה חזקה במהלך הזה, כולל רבנים שתומכים במהלך הזה, אני אומר לך שגם בבייס יש איזו תמיכה גדולה, נכון, יש גם התנגדות, אבל אני מקווה שאם נראה שהממשלה הזאת מתפקדת, ושאנחנו פועלים בצורה עניינית למען אזרחי מדינת ישראל, אנחנו רק נגדיל את התמיכה בה.
טוב, איך אומרים, זה מוקלט.
הנה, בסדר.
אוקיי, חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה שדיברת איתנו.
יום טוב, להתראות.
יופי, הקלטנו. אתה לא פתוח, המיקרופון שלך לא פתוח.
למה?
עכשיו פתוח.
הייתי, שמעתי אותך גם קודם. שפו למתן כהנא, אני אוהב את האיש הזה, מעריך את האיש הזה.
כן, כן, על זה אני מדבר. זה שאתה תומך בו ואני לא תומך בו, הכל ברור.
אינון, הניסיון שלך לפסול אותי...
אתה, סימה קדמון, אמנון אברמוביץ', קריים מיניסטר, הדגלים השחורים, אלה התומכים, זה משענת כנה רצוץ.
ב-80% מהנושאים אני מימינו של נתניהו, אני הייתי בליכוד לפני נתניהו.
כן, גם ציפי לבני, ההורים שלה היו באצל. מה הקשר?
זה שתצחק...
גם ההורים של ציפי לבני היו באצל. מה כל הזמן? שלי היה בפלמק,
לא, אבל אתה פסלת עכשיו אותי. אמרת שאם אני תומך בו, אז אני מסביר לך,
מי תומך בהם? תסתכל, השמאל תומך בהם, והימין נגדם, זה המצב. אין לו שום תמיכה.
המוני אנשים בימין תומכים בהם.
שום תמיכה, 3 מנדטים, זה בדיחה. עשיתם מניפולציה דמוקרטית.
אפילו מחצית מהמצביעים שלהם תומכים בהם. רוב הציבור תומך בהם. להוריד את נתניהו. הם עושים את המעשה הנכון. הם מעמידים את המדינה על ראש שמחתם.
שב באופן ותמשיך לדבר ולהגג, תודה.
ואני אתמוך במי שאני רוצה, בדיוק.
יאיר קראוס, שלום, כתב מקור ראשון ותושב אקו.
שלום חברים, בוקר טוב.
מה שלומך, אתה באקו עכשיו?
בדיוק עכשיו יצאתי מהעיר.
מה קורה בעיר?
מתאוששים?
שקט, זו שאלה מה קורה בעיר. יש את האינטרס של הרשויות, העירייה, המדינה בכלל, ורשויות האכיפה אולי והחוק, לפתוח מדף חדש. זה אומר לפתוח בדף חדש, זה להתעלם מקיומו של הדף שנערץ ונקרא ואולי נסחף, ולהתחיל כאילו היה כלום. אבל בשטח, החיים פה לא רק שהם לא חזרו למסלולם, אלא שהם בצל של הפרעות, של הפוגרומים, של האירועים המאוד קשים שעברו את תושבי העיר, ואנחנו עברנו, וגם בימים האחרונים, כמעט בכל יום אני מקבל דיווחים מחברים מהקהילה שלי ומהתושבים של העיר שמספרים על אירועים של התגרויות, של ערבים, צעירים ערבים שמתגרים בילדים קטנים, מיינים בסכינים, מנסים לתקוף, רק ביום שישי לפני כניסת שבת, זרקו אבנים על ילד בן 9. יש תחושה של מתח גדול מאוד, שקורה משהו, שמשהו לא עבר מהר מדי לסדר היום הציבורי והאישי של כולנו.
אגב, צריך להגיד שחתן פרס ביטחון ישראל אבי הרבן, שנפגע בשריפה במלון, והיה מורדם ומונשם שבועות, נפטר, וכקורבן
בעצם של... עוד, בעצם עוד רצח, כאילו, בתוך הסיפור הזה, הנרצח השני מהפרעות האלה. מה שלום הפצועים?
זה גם היה רצח נוראי, כי הוא נרצח בעודו ישן. הבן אדם יצא, סליחה לביטוי המאוד קשה, גם על גלי היתר, הוא יצא שחור מהמיטה שלו, מבית המלון. כמו היו עוד מספר פצועים...
מה זאת אומרת? הוא מת מישן או שהוא נשרף?
גם וגם.
הוא נשרף?
כן. נשרף.
וואו.
זה מה ביטור? עכשיו גם המחשבה, אתם יודעים, אנחנו נקרא טיפה עמוק יותר, המחשבה שבן אדם שכל כך הרבה רבים במדינת ישראל חווים לו את חייהם, לא היה אף אחד באותו לילה שיגן על חייו, לא הייתה משטרה, לא היה אף אחד שהיה יכול לעצור את הטירוף הזה בכל הכוח ולהציל חיים.
ומה עכשיו יש?
במרכז העיר, בעתיקה, עמדו פשוט חסרי כוחות הגנה.
עכשיו יש? עכשיו תחושת ביטחון למשל?
זה תלוי, יש בעיה, כי תחושת ביטחון זה מושג טריקי. יש, המשטרה אומרים שהם הציבו לא מעט שוטרים ומגמניקים ומילואים ופלוגה באזור, אבל בסופו של דבר ידוע שאי אפשר לשים בכל קרן רחוב, פינת רחוב, לשים שוטר. כך ש... מי שירצה להציק או להתגרות או לזרוק אבנים או לפגוע ביהודים יוכל לעשות זאת. התחושה, אין תחושה לביטחון בגלל שההבנה היא שאנחנו בעיקר בעיר, גם התושבים עסוקים במחשבה מה קורה ביום שאחרי.
כמה אחוז ערבים יש בעכו?
30%. זו עיר מעורבת שחיה עד היום.
יש לכם שם ראש עיר, ככל שאני יודע מפה, לנקרי, שהוא חזק ותותח כזה. מה הוא אומר? יש לו איזה תוכנית? מה לעשות עכשיו?
אני חושב שהם עדיין קצת חסרי אונים או עובדי עצות, כי היה פה חלום שנשבר לחלוטין. היה פה דיבור על לא דו-קיום, אלא על חיים משותפים, והכל היה נראה כחיים אידיאליים וסמל ודוגמה לערים מעורבות אחרות בישראל, ובבת אחת הכל נקרא. אני לא בטוח שיש להם עדיין תשובות, למרות שאנחנו שואלים לא מהשאלות.
מה המצב הפצועים? אלעד ברזילאי, אלעד שמו?
כן, אלעד ברזילאי. קודם כל, הוא סיפור באמת מאוד מאוד מרגש של נס גמור. הבן אדם חטף... הקודקורת שלו התפוצצה לחלוטין במספר מקומות במהלך אירועים, והבן אדם הולך על רגליו, ודאי מתקשר בדיבור, נכונה לו עוד שיקום בבית לוינשטיין, אבל נראה שהוא יוצא מזה. הוא התעורר,
קוגניטיבית הוא בסדר?
יש לו עקרון שלו עובד.
קוגניטיבית הוא בסדר? קוגניטיבית הוא בסדר?
כן, ממש נס.
וואו.
אחרי אירוע כזה... לא היה צפוי, גם
היה עוד לינץ' שלא פורסם.
כן, הסיפור של מרדכי כץ גם לא היה נס. עכשיו, מה הנס שלו? אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא היה ממש קרוב, זה היה מרחק דקות ספורות מהמקרה של אלעד, הוא היה לו רחוק מאלעד. הוא חטף שני סלעים בגולגולת ובצוואר מהפורעים הערבים שתקפו אותו, ואיבד את ההכרה שלו כשהשוטר, ואז התחיל לעשות בו לינץ', שהגיעו אליו עשרות פורעים וחילו בו עם שלשלאות ברזל, עם מוטות אבן, מוטות ברזל ואבנים, פשוט שברו לו את העצמות. והשוטר שהגיע למקום וראה את התכונה סביבו, ירה באוויר והבריח את ההמונים, והוא היה בטוח
שמרדכי מת. והוא בסדר
כיום. ואחרי כמה דקות, אני במשפט אחד, אחרי כמה דקות מרדכי מתעורר, הוא לא מבין למה כל הגוף כואב לו. הוא אומר, אני זוכר שרק קיבלתי אבנים בראש, והתברר שכל הזמן הזה פשוט היה כמו גופה מתה, מותרת על הרצפה, כשהמונים עושים בו פשוט סקילה
ומצבו היום?
היום מצבו, אני חושב שמצבו הוא עדיין עם עצמות שבורות בידיים, בגוף, בראש, יש לו עדיין בתים בגולגולת וכדומה. אני חושב שבעיקר אולי הקושי שלו זה המצב הנפשי. הוא עדיין מאוד מאוד מתקשה להתמודד ולהקל את האירועים הקשים שהוא עבר. גם מור, מסתגר בביתו, מור גנשבילי, לא יוצא מהבית, מאוד מאוד מפוחד. אני חושב שהסריטה הנפשית היא אולי מורכבת יותר, והיא תשאר אחרי שהפצעים יגידו.
יאיר קראוס כתב מקור ראשון מתושב עכו, תודה שדיברת איתנו.
בשורות
המתחדרים. תודה.
הבשורות הטובות, מה זה?
זה עומר אדם ועדן בן זקן.
אז שנייה לפני זה, אני רק נזכרתי פתאום בסקר אתמול בערוץ 12, שבו 46% תומכים בממשלה הזו, ו-38% רוצים בחירות חמישיות, ו-44%
זה לא הבדל כזה גדול.
44% מאמינים לבנט, ו-33% לנתניהו. לא, אתה מייצר מצב שבנט מייצג שלושה אנשים,
אין לו תמיכה, כי ראש ממשלה, אין לו תמיכה, אין לו בייס.
הציבור רוצה
את הממשלה
הזו.
שלושה מנדטים יש לו.
וזה מה שהוא יקבל, ואתה הצעת לו את אותו תפקיד בשם נתניהו.
כמה הנדסת תודעה,
אבל זה מותר.
ולחשוב שהייתם לבד בתקשורת עשרות שנים, מה עשיתם לנו?
לנתניהו מותר להציע לבנט להיות שם ברוטציה, ולאף אחד אחר לא.
שלוש הבטחות, וזה, ויש לו תמיכה,
נו באמת. אנחנו חבורה של שקרנים.
שקרים על שקרים, נכון, שקרים.
בסדר. בקיצור, הממשלה תקום, תנוח.
תקימו כבר.
2,000 years in the heat, yeah. We got hope of peace. 2,000 years in the street.
רבי אבדר ומלי בנימינו אחרי אורחים ומפיקים, אחרים על השידור עידו כהן ואילי קונפלד, ירון זאבי ואל טלמן בדיגיטל, ורון שיין ברשתות החברתיות.
מסתמן ניר אורבך ימונה לשר ההתיישבות ויצביע בעד. נפש יהודי, לא יודע, זה היה ידיעה מאיזה עיתון.
לא אמכור את עקרונותיי בעבור שום ג'וב שבעולם.
ישראל צריכה ממשלת אחדות ותקבל כדי להסיר את הרוח הרעה, הריקבון, השחיתות והגועל נפש שפשט בחיינו.
אז תגיד, תעמידה נתניהו, תגיד תעמידה נתניהו.
את זה אני אגיד בבוא העת. אבל אני אגיד. ואתה תהיה קשור לכיסא ותקשיב. והציונות הדתית לא תעמידה.